יש זום. לא, תזמזם אותו.
שמעון בן קינה רימה זהו שמעון בן רימה בן קינה תעבוד בן הלכים החנים לפה השלמה של לאה קרים בבין לאה קרולים בת חיה אליהם שרה אחרת ככה שנה טובה מתוקה אני מצטער, אני קצת חולה, אז לא מרגיש שאני מקווה שזה בסדר, לא רציתי לבטא את השיעור, אבל יש לי חום. אמרנו ש... לפי הפסוק השם אורי ואישים תרפו חז"ל אורי וראש השנה זה האור ואישים זה יום הכיפורים. אנחנו נתייחס היום לחילוק בין התשובה של הרבים לבין התשובה של היחיד ועל זה שהשטן אינו יכול לקטרג ביום הכיפורים. שהוא לקוח מהרב לא יקליטה בעניין הזה. בגמרא יומה דף כ' עמוד א' אמרו, אמר רמי בר חמה, השטן גמטריה תלת מאה ושיטים וארבעה הווה. תלת מאה ושיטים וארבעה יומה, איתלה רשון לאסטונה, ביומה דקיפורי, לטלה רשון לאסטונה. תרשו חכמים בגמרא, דבר שהוא בדרך כלל לא הלכתי במיוחד, בדרך רמז, שהשטן בגמטריה 364, ובשנה יש 365 ימים. אז רמי בר חמה דורש שבעצם יש פער של יום אחד בין הגמטריה של השטן לבין ימות השנה. אותו יום הוא היום המיוחד הנקרא יום הכיפורים, שבמשך כל השנה יש מקום לשטן לקטרג, הוא מסתים, אבל יום אחד בשנה אין לו אפשרות לקטרג, אין לו מקום קטרוג, והוא ביום הכיפורים. ולכן רק 364, והיום המיוחד כנראה שאין גישה לסטייה. כן, למדנו שהשטן דמיון של סטייה, וביום הכיפורים יש תפירה מיוחדת, מעולה, כן, לא להפר לו את הכיפור שלו. וכן הוא במדרש תהילים, על הפסוק לדוד השם אורי וישעי. כן, הפסוק שאנחנו עושים אותו עכשיו, לדוד השם אורי וישעי. כן, דוד המלך כותב בתהילים כפזיים, אורי, דרשו חז"ל, זה ראש השנה, זה האור, וישעי זה יום הכיפורים. כלומר, בראש השנה אנחנו מגלים את האור, את האור הגנוז, מששת ימי בראשית, ששם בעצם זה הבריאה, זמן בריאת האדם, בריאת העולם, היום מערת עולם. ברגע שאנחנו מגלים את האור הזה, אז ראש השנה בעצם זה מתחדש. אמרנו, קראנו לזה חידוש המלכות. כלומר, חידוש הנהגת השם בעולם, וכל השיעורים שהיו לנו בראש השנה, כן, הלכו לאותו כיוון, שזה בעצם חידוש ההנהגה האלוהית את העולם על ידי האדם. ולכן, היום הרת עולם, למרות שזה יום בריאת האדם, אנחנו מדברים על בריאת העולם. כי האדם והעולם זה היי נוח, אנחנו לא מתעניינים ב... בריאה של העולם, אלא בגילוי רצון השם באותה בריאה. ומי מסוגל לעשות את זה? האדם. על כל פנים זה האור. ופה אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, וישעי זה יום הכיפורים. מה זה ישעי? ישועה. כלומר, יום של גאולה, של ישועה. מדרגה שהיא שונה מהאור. האור זה בסדר. אבל כאן יש ישועה, האור כבר מתחיל לפעול. אנחנו רואים גילוי של האור, עד כדי כך שהוא פועל ישועות. כן, הוא פועל ישועות, הוא גורם למדרגות לצאת ולהתגלות. כלומר, יש כאן כבר עניין של גילוי האור, גאולה. כאילו אנחנו חותמים משהו. אז לכן, אני מסיג היום הכיפורים, שבכל השנה יש לשטן רשות לקטרג, אותו דבר. עכשיו אנחנו חוזרים, המדרש פה חוזר על דברי הגמרא, רק בלשון שלו, אז שבכל השנה יש לשטן רשות לקטרג, חוץ מיום הכיפורים. רמז לזה שבזמן הישועה עצמה אין כבר מקום לשטן לקטרג. השטן יכול לקטרג במשך התהליך, אבל ברגע שהגילוי של האור מתבצע, ברגע שהאור מופיע, ברגע שהישועה מופיעה, כן, אין כבר מקום לשטן. זה דבר חשוב מאוד. התהליך הוא זה שיש בו בעיה. אף פעם לא השורש ואף פעם לא התוצאה. רק באמצע. בשורש יש את האור, בתוצאה יש את גילוי האור, ובאמצע יש את התהליך. באמצע, בדרך, בתהליך, שם יש אפשרות לשטן לקטרג. בראש השנה, למרות שאנחנו מדברים על אורי, אמרנו שזה בכסה ליום חגנו, אתם זוכרים? בכסה יש גם כיסוי, יש גם הסתר. ביום הכיפורים כאן יש לנו כבר גילוי, ישועה, וישעי, יום הכיפורים. והשטן מקטרג בגר. אז למה לא מנו חז"ל גם שהשטן לא מקטרג בראש השנה? כי ראש השנה כביכול הוא עדיין לא בשנה, הוא הראש של השנה, הוא בכלל לא שייך לזמנים כביכול, הוא שורש הזמנים, לכן אין מה לדבר בכלל, כי עוד לא פתחנו את הפה. ברגע שאנחנו מופיעים כבר בימות השנה, שם צריך למצוא מקום שהוא גם כן לא נמצא. אז יש כמה מקומות כאלה, אנחנו בעזרת השם נראה אותם כאן, למשל שבת, גם כן הוא במדרגה עליונה כזאת. ואנחנו צריכים להבין האם יום הכיפורים זה רק יום אחד, או שזה כל הימים שהם בגדר של כפרה, בגדר שלמעלה מן הטבע, למעלה מן העולם הזה. אנחנו צריכים להבין, עצם העובדה שהשטן לא מקטרג ביום הכיפורים, הרי לשטן יש שליטה לכל מה שתחת הזמן. אז על מה אין לו שליטה? על הדברים שהם למעלה מן הזמן. אז אם נמצא במשך השנה ימים שהם למעלה מן הזמן, איך קוראים לימים שהם למעלה מן הזמן? הם כבר לא זמנים, הם כבר ימים. כן? יש זמן ויש יום. יש הבדל בין זמנים לבין ימים. זה כלל גדול בקבלה. כן? הזמנים הם בעצם תחת הזמן. אבל הימים הם למעלה מן הזמן. כלומר, משורש הזמנים. ואנחנו ננסה להבין כאן איך פועל הדבר הזה. לכן חז"ל הביאו את העניין הזה של 395 ו-394. מה זה מעניין אותנו? אלא הם רמזו לנו שכל מה שמתחת הזמן, שזה המניין של הימים, אז כל הימים הרגילים שהם תחת הזמן, שם יש מקום לכתרוב. וכל מה שלמעלה משורש הזמן, שם אין מצב של כתרוב. אז אני שואל, יש הרבה שבתות בשנה, אם צריכים להוציא לפחות 52 בו, 54. אלא שכנראה יש מדרגות בתוך הימים עצמם שהן למעלה, ויש מדרגות בתוך הימים עצמם שהן למטה. וצריך לדעת איפה אתה נמצא בכל יום ויום. על כל פנים, נתקדם לאט לאט. בכל יום יש מדרגות. איפה אתה נמצא באותו יום?
אתה יכול לעשות ביום יש גם זמן לתתרג?
אז זהו, זה מה שאנחנו רוצים לברר. זה מה שאנחנו רוצים לברר. האם האדם הוא תחת שליטת הזמן אפילו ביום מיוחד, או אולי זה דבר שהוא בא מלמעלה ואין אפשרות בכלל לתתרג.
אז לא, הוא יסתרק
את זה בכלל. נכון, זה מה שיוצא, נכון. על כל פנים, יש ישועה, תודה רבה. ויסים זה יום הכיפורים, שבכל השנה יש לשטן רשות לקדרת, חוץ מיום הכיפורים. על אותו עניין, אתה מוצא שהשטן גמטריה שסד, 364, כנגד כל ימות השנה, חוץ מיום הכיפורים. כלומר, יום הכיפורים נקרא יום אחד, ולא אחד בהם. וזוהר הקדוש, חלק ג' דף רש נ"ה, עמוד א', הובה. אבל בהי יומה, כלומר, באותו יום, אומר הזוהר, שהוא יום הכיפורים, באי הוא יום הכיפורים, דרך אגב, רק להזכיר לכם שלא אומרים יום כיפור. אומרים יום הכיפורים, אין דבר כזה יום כיפור. זה ביטוי חדש, אבל כשהתורה מדברת, היא לא מדברת על יום כיפור, היא מדברת על יום הכיפורים, דווקא בלשון רבים, כי אנחנו נבין מה קורה, זה חייב להיות יום הכיפורים. זה כמו שאתה לא קורא לירושלים, ירו, כן? כמו הצרפתים. אסור לקרוא לירושלים ירי, כן? ירו. קוראים לירושלים ירושלים, כי זה לשון רבים בכוונה. ויום הכיפורים לא קוראים ליום כיפור בכוונה, אלא יום הכיפורים שהוא משלב כמה עולמות. אבל דהי יומה, דהי הוא יום הכיפורים, דהי קרה קודש. תשימו לב, עכשיו אנחנו כבר מתקדמים, אומר הזוהר הקדוש, יום הכיפורים יקרה קודש. מה זה קודש? לפחות חוכמה. קודש זה חוכמה, נכון? זאת אומרת שמה שמתגלה ביום הכיפורים זה מדרגה של קודש, של אות יוד, יוד כרבקה. כלומר, אם נלך לפי מה שאומרים חז"ל, שכל מה שמתחת ליוד ביוד כרבקה, זה בעצם כל מה שבזמן, וכל מה שמהיוד ומעלה, זה למעלה מן הזמן. כלומר, יוד וקוצו של יוד וכל מה שיש למעלה. אז מתחת לזמן אנחנו רק מתחת ליוד. מתחת ליוד יש הווה. כן, ה' ועד ה'. כלומר, מה שכל מה שהווה זה מתחת ליוד. כל מה שלמעלה מההווה זה מדרגת עולם הבא. זה היוד העליונה. מה? נכון, אבל היא... בתוך, היא שורש הזמנים, אז היא כבר כמו אימא של הילדים ונמצא בה. זה לא היא, אבל אני נמצא בה. היא יולדת, כן? את הימים ואת הזמנים.
אני אשאר לכם את זה ב... זה היוד, זה הקודם. וזה הקי, והקי, זה ההובה, זה הזמנים. כן? בבינה יש בשורש הדברים. נו, ברא, אלה. מי ברא אלה? זה של אלוהים. מי ברא אלה? אלוהים. הם מחברים את האלוהים. מה זה מי ברא אלה? המדרגה הזאת היא במדרגת 50. מי הוציאה בעצם את אלה? אלה זה 36. שזה בעצם רשת. זאת אומרת, ה-50 הוליד את ה-36 ולמעלה מזה זה מדרגת קודש. כן? אז אנחנו צריכים להבין, הזוהר הקדוש אומר לנו שיום הכיפורים נמצא כאן. כאן יש קליטה, אבל כאן אין קליטה. לכן אין קליטה ביום הכיפורים, ויש קליטה לכל מה שמתחת למדרגה הזאת. 36 זה עבר, כן? שש מדרגות של כפול שש, 36, זה נקרא אלה. כן? למה 36? אז המי, האמא, אילאה, בינה נקראת אמא, ילדה, כן, ברה, ברה, את אלה, היא הוציאה את אלה, היא הוציאה את הוו. כן? והוו, אחרי זה גילה את האחרונה, שהיא כלולה בתוכו. ואנחנו יודעים שהאחרונה כלולה בעטרת היסוד, נכון? שש כפול שש. זאת אומרת שהמי של בינה הוציאה ממנה את אלה. וכל מה שאלה זה כבר גילוי. אלה, אני מצביע. אבל המי זה דבר שלא ידוע. מי. אבל המי בורא את אלה. ולמעלה מהמי והאלה יש את הקודש, שהוא החוכמה. לא ברור? או אפשר, זה בסדר? אוקיי. אבל זו הקדוש אומר, את אלה ג' אבל בהיום הדעים יום הכיפורים, בעקרי קודש, אז הוא נקרא קודש, שלטה אילנה דחיה. מי שולט ביום הכיפורים? עץ החיים. בעץ החיים אין בעיה. איפה יש בעיה תמיד? בעץ הדעת טוב ורע. אז אם יום הכיפורים הוא עץ החיים, אנחנו מבינים שעץ החיים זה פשוט מאוד חיים. מתי מתחילה לבוא הבעיה? שיש פה וב. ככה כותבים וב, או וב מיד וב, אבל הכי פשוט זה וב וב, נכון? לכן בעצם הדעת טוב, תדימי, זה רע עצמו, זה הוב וב. זאת אומרת, באלה, שזה הוב שולט, יש לנו את הפירוט, את אלמא דפירודה, ואז כאן יש בעצם את הדעת טוב רע. כל מה שנמצא בקודש לא שולט בו, שטן, שהוא לא יכול לקטרג עם הרידה כל כך גבוהה, הוא צריך אחיזה, ובנקודה עליונה כזאת אין אחיזה, אבל בהובד, כן, בכל מה שיש למטה, בבב, וכמובן בהי האחרונה, שרגליה יורדות מוות, עוד יותר. לכן, גם בלימוד, כן, איפה יש יותר אחיזה לשטן, בפשט או בשוד? בפשט. כן? ההפך ממה שאומרים לכם ברחוב. זאת אומרת שמי שלומד ומתעסק בעת החיים, הוא דווקא יוצא מהמדרגה הזאת של הקליטה של הקליפה. ומי שמתעסק רק מתחת לעת החיים, בעת הדעת טוב ורע, אז הוא חשוף לטוב ולרע. הוא תמיד באמצע בירור. זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, חייב לעשות את זה. אנחנו בעולם של בירורים. אבל צריך לדעת מאיפה יונק כל העניין הזה, מעת החיים. אבל יש מציאות כזאת. הזוהר הקדוש זה עת החיים. כל הלימוד של התורה, כשדלתה, היא עת הדעת טוב ורע. וכשנעלה, נעשה, נגמור את כל הבירורים של עת הדעת טוב ורע, נגיע לעת הדעת טוב. עת הדעת טוב זה מדרגה שכבר נוגעת בעת החיים. אז מי שולט בקודש? שלטה אילנה דחיה. דלה איסטטס עמא
שטן זה פגע רע. שמה לא מתתף השטן, אין פגע רע. כן, כמו שאנחנו אומרים, לא יגורך רע. הרע לא יכול לגור ולהפחיד, כן, את המקום הזה. במקום הזה אין שליטה. וזה נקרא גר, כמובן, גימל ראשונות. לכן גם בחלק של הבינה שהוא שייך לחוכמה. כי בעצם יש בבינה את גילוי החוכמה. אז החלק העליון של הבינה, הם גם שמה אין שליטה. אבל דינים מתארים מנה. ממנה מתחילים הדינים, כלומר מהחלק התחתון שלה ולמטה. החלק התחתון שהוא בעיבור של אלה, של הוו והוו. כן, החלק העליון נקרא בינה, החלק התחתון נקרא תבונה. בסדר? אז גם בבינה עליונה, אין עדיין יתרוק, כי זה בעצם גילוי של אבא, חוכמה. ומסתרה לא יגורך רע. אז במדרגה הזאת אין רע. אם נתרגם את זה למונחים שלנו, שאנחנו מנסים כל הזמן לחדש, אין מקום לאנוכיות. אין מקום לאגואיסטי. אין מקום לאדם או לקוח שחושב על עצמו. אין דבר כזה שם. לא יגורך רע. כן, רצון עצמי. רע. רצי תגור. כלומר, שמה כל הרצון זה מה? להשפיע. לכן זה נקרא את חיים, זה נותן חיים. כל רגע, כל רגע, כל רגע זה השפעת חיים. תשימו לב, זה סוד גדול. ברגע שאתה במנגנון של השפעה, אז אתה לא יכול לפגוע. איך זה מתחיל הרצון לקבל? זה אינטרס כלשהו, קטן, כמה שכל שיהיה, שם מתחילה אחיזה של משהו. אבל אם הראש שלך נקי, אתה רק בנתינה אמיתית, כן? אין לך שום אינטרס לקבל משהו. לא כספי ולא רוחני ולא דיבור ולא כלום, אתה עושה את זה נקי, 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 אין אחיזה לקליפות במקום הזה. בנתינה אין אחיזה לקליפה. כי הנתינה היא אלוהית. ואדם שמסתווה לנתינה האלוהית, גם אצלו אין שום אחיזה של הקליפות. כלומר, מה זה השתייה? מה זה השטן? ברגע שיש אינטרס, ברגע שאדם רוצה לקבל לעצמו, ברגע שאדם במקום לגלות את כל הצורך האלוהי בעולם הזה, לגלות את האלוהיות של העולם הזה, הוא בתוך האלוהיות הזאת גם כן תופס מקום לעצמו. כל מקום שאתה תופס והוא מחוץ למדרגה הזאת של גילוי האלוהות, כל מדרגה כזאת יכולה להזמין גם כן שליפה איתה. אז שמה אין שיתוף, בלי שתת אימא שתן ופגע רע, ומסתרה לא יגורך רע. ובסידור חכמי אשכנז, כתב עוד רמז לזה, על הפסוק, ואת כל הרשעים יסמיד. מה זה יסמיד? תיבת יסמיד, כמה זה עולה בגמטריה? גמטריה שין סמך דלת, אותו דבר, 364, להוציא יום הסיפורים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הרשעים יסמיד, אנחנו מדברים על השמדה של כל הרע במשך 364 ימים, ביום הסיפורים לא צריך להתמיד, כי הוא איננו. אוקיי? ויש להביא טעמו של דבר שאין לו רשות לקטרג ביום הסיפורים. אז השאלה פשוטה, למה ביום הסיפורים אין מקום לשטן? מה מיוחד ביום הזה שאין קטרוג של השטן ביום הסיפורים? ויהויין ברס הנדרים, דף למדבט, שכתב משום שישראל דומים למלאכים. כלומר, ביום הכיפורים אנחנו עולים למדרגה שהיא למעלה ממדרגת בני האדם. אנחנו כבר כביכול ביום זה לא מהלכים. אנחנו הופכים להיות כמו המלאכים שהם עומדים. הביטוי שלנו בעולם הזה זה מה שאנחנו עושים, כן? אנחנו מתלבשים בלבן, זאת אומרת שזה לא צבע. אנחנו לא אוכלים, כמו המלאכים, לא שותים כמו המלאכים, לא משמשים כמו המלאכים, נעילת הסנדל גם כן לא כמו המלאכים. זאת אומרת, אין לנו גישה לעולם החומרי. נעילת הסנדל זה חומר שמסנדל אותנו, שקושר אותנו לגשמיות, כן. למרות שיש מלאך אחד שנקרא סנדל, אבל זה עוד מקום אחר. וכל העימויים של יום הכיפורים, חמישה עימויים, המספר שאנחנו לוקחים על עצמנו ביום זה, להיות כמו מלאכי השרת. וכל דיבורנו הוא דיבור קודש, ככה אמור להיות. כן? זאת אומרת שאנחנו במדרגה עליונה ביום הכיפורים, וזה מה שמביא אותנו למדרגת המלאכים. מדרגה שהיא לא נורמלית, כן? דרך אגב. היא לא נורמלית, נכון? לבן אדם אנחנו לא נבראנו כמלאכים. אנחנו נבראנו כבני אדם. אבל כנראה שכדי לחזור להיות בן אדם אמיתי, מדי פעם צריך לגעת קצת בעולם המלאכי. כמה קצת? יום אחד בשנה. היום הזה הוא מעבר לזמן, הוא כנראה פלישה של מה שלמעלה מן הזמן בתוך הזמנים שלנו. כן? ימים יוצרו ולא אחד בהם, כך אומר הפסוק. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יצר את הימים ולא אחד בהם, אחד לא קשור לכל הימים האלה, והוא יום הכיפורים, אז יש מין פלישה אלוהית אל תוך הזמן שלנו. וזה מעלה אותנו למדרגה של מלאכים. אנחנו נוגעים במדרגה הזאת, אבל תכף ומיד, בגלל אותה סכנה לברוח, להתנתק מהעולם הזה, אנחנו חוזרים מיד אל עולמנו הגשמי, ומתעסקים בסוכה במוצאי יום הכיפורים, כן? כדי לגעת בחומר מיד, כי יש לנו סכנה של ניתוק מהחומר, וזה לא יהדות. אז לכן ביום הזה, ישראל דומים למלאכים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. אני מצטער על הכל שהוא קצת... תקר ותחר. אמנם עדיין אין מבואר מה שאמרו ביומה, שגם עבירות חמורות שנעשו ביום כיפור, כן, כאן הוא כותב כיפור כי הוא מקצר, אבל אין ביטוי כזה, אמרתי לכם. אז גם עבירות שנעשו ביום כיפור אין לו רשות לקטרד הכל, כאילו אתה במנגנות שלא יכולים לגעת בך. כל מה שלא עשית יום הכיפורים, יש לו מנגנון מיוחד, לא יכולים להתקרב אליך, לפחות לא ביום הזה. אין לו רשות לקטרית. דרך אגב, יש בעיה עם הדבר הזה. בעיה פשוטה. איך תקפו אותנו ביום הכיפורים? במלחמה. הרי לא יגורך רע, נכון? אז איך יש מלחמת יום הכיפורים? צריך להבין גם את זה, יש סוגיה בזה, צריך ללמוד את זה. איך קרה שתקפו אותנו האויבים דווקא ביום הכיפורים? הרי זה יום שהשטן לא יכול לקטרג, לא השטן הרוחני וגם לא השטן הגשמי בדמותם של הערבים האלה. אז יש בעיה. והיינו צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת ולמצוא תשובות. יש שיעורים שלמים על הדבר הזה. אותו דבר בערב פסח, כשהיה פיגוע בנתניה, במלון פארק, אותו דבר. הרי כתוב לי שימורים. אז איך זה יכול להיות? אם זה שימורים לכל בני ישראל, איך יש קטרוג ופיגוע? כן, זה דברים מוחשיים. אנחנו לא מדברים באוויר, יהדות צריכה תשובות. אז יש שיעורים. כבר דיברנו על העניין הזה בזמנים אחרים, אני לא יודע אם זה היה פה, אבל דיברנו על העניין הזה, אני חושב במכון מהם. כן, דברים ארוכים, צריך להסביר אותם ולפתח את הכל. אז זה העניין, אנחנו צריכים לבדוק את זה. יש מקום שאומר שעיצומו של יום מחפר. לא תלוי בך בכלל. עצם העובדה שהיום עובר כאן, אז אפילו אם אתה בבית ואתה לא עושה כלום, זה לא משנה. דרך אגב, התפילה שאנחנו עושים היום היא תפילה יחסית חדשה. זה לא אומר שמי שנשאר בבית ביום הכיפורים אין לו כפרה. עדיף להישאר בבית ולצום מאשר לבוא לבית הכנסת ולהתעייף ולא לצום. מי שאינו יכול, התורה מחייבת רק לצום, היא לא מחייבת להתפלל ביום הכיפורים. התפילה ביום הכיפורים זה מדי רבנן, הצום ביום הכיפורים זה מדי אורייתא. צריך לדעת איפה המשקל של הדברים. מי שצריך ללכת 10 קילומטרים כדי לבוא להתפלל והוא לוקח את האוטו כמו בחול, כן, אז מה הוא עשה? נשאר בבית.
אני לא
מבין
את
זה,
זה
גם בעצם המחפך.
אז מה
קוראים
זה לא
נכנע, זה שאת
כל העבודה
שם? בגלל שהוא מנצל, היית בשיעור בראש השנה אחרי הצהריים? ביום שני? לא היית. לא היית. אם היית, לא היית שואל את השאלה. אנחנו אמרנו שהזמנים הם זמנים שנמצאים בחלל. והאדם הוא רק יודע להשתתף בזמנים שממילא כבר נמצאים כאן. זאת אומרת שעצם העובדה שהכהן נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, זה לא בגלל שהוא קיבל הוראה מלמעלה להיכנס, אלא שאדמי האדם יודעים לפרוט את הטרפ הזה, שיש כוח כזה גדול, ואז הכהן נכנס למקום הזה, המאוד מאוד מאוד פנימי, שהוא גם כן לא מן העולם הזה, ומה הוא עושה שם? ביום הזה יבוא אל הקודש, הוא מנצל את הזמן, את הכוח הקוסמי הזה, כדי לבוא ולבקש כפרה לעם ישראל.
אז זה לא
היה לחפה, מה הוא צריך לדעת? צריך להיכנס, יש שיתוף של האדם בדבר הזה. זאת אומרת, האדם מנצל את הזמן הזה, כדי להרבות את הגילוי. וכמו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא שוטף את העולם באור. אז למה לי לעשות תשובה? אלא אני זורם באותו כיוון שהאור כבר זורם. זה השיתוף של האדם. אם אתה יודע לזרום באותו כיוון של האור, אתה מרבה, אתה מוסיף, אתה ממהר, כן? מכיס את המנגנון. עושה אותו יותר מהיר. לכן כל הזמן שאנחנו מדברים על גאולה, על ישועה, יום הכיפורים זה ישועה, מה אנחנו אומרים? מהרה. אני, בגאולה אנחנו מבקשים מהר. מהר לגאולנו. כן? גאולה תמיד במהירות. למה במהירות? הרי אנחנו יודעים שגאולה זה כמעט כמעט. אבל ברגע שאני מתכתף, אני מוסיף מהירות לדבר הזה. למה הדבר דומה? לנהר שזורף. ואתה נכנס לנהר עם ספינה, ואתה מדליק את המנוע שלך וזורם באותו כיוון של הזרם. מי הולך יותר מהר? אתה או המים? אתה. המים זורמים כבר ב-100 קמ"ש, אתה ב-110. כי המנוע שלך הולך באותו כיוון וגם מוסיף משהו. והקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להוסיף את הזרימה שלו בעולם. לכן הטיפול הזה של הכהן הגדול שנכנס ביום הכיפורים לשם, זה בעצם לעשות את זה יותר ויותר שפע לעם ישראל. כן, עוד יותר גדול ממה שכבר. גם בשבת אותו דבר, שבת קביעה וטיימה. אז מה אנחנו עושים בשבת? הרי זה קבוע, נכון? אז למה אנחנו עושים קידוש? למה אנחנו מברכים? למה אנחנו עושים? הרי הוא מקדש את השבת. אז מה אתה עושה בשבת? אלא אנחנו משתתפים בחוויה האלוהית הזאת שנקראת שבת, ואנחנו מעצימים את גילויה. אנחנו עושים את זה עוד יותר חזק. זה השותפות של האדם לכל המנגנון של הבריאה. לכן אמרו חכמים ביומה, בגמרא, שגם עבירות חמורות שנעשו ביום הכיפורים, אין לו רשות לקטריג. והרי אותם שעברו העבירות אינם דומים למלאכים, יש בעיה. אתה מדבר על אנשים שדומים למלאכים, אבל אדם שחטא כל השנה והוא נכנס עכשיו עם כולם ליום הכיפורים, מה, איזה מלאך זה? איזה מין מלאך? אין לו כנפיים, אין לו כלום, זה בן אדם חוטא? ולמה אין לו יכול לקטר? מה, הוא לא יכול לתפוס אותו? הרי רואים שהוא קטן ביחס לכולם. המלאכים יש להם מנגנון ויזואלי מתוחכם. רואים את זה כולם בלבן, הוא רואים אותו אדום. אז מה, כן? כמו כן, יש להבין שהרי מלך במשפט יעמיד ארץ. כן, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מעמיד ארץ? ארץ זה מלכות, נכון? המלכות נקראת ארץ. במשפט, כן? אז אלוהים במשפט יעמיד ארץ. אלוהים זה בינה, במשפט זה, יעמיד ארץ מלכות. אז הרי יש מנגנון של משפט, זה לא הפקר העולם הזה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז יום הכיפור, אם אתה נכנס לבית כנסת, אתה בתיבת נוח, נגמר הסיפור. אז זה לקטע מידת הדין. אם לא ניתן לו ביום זה רשות לקטרת בכלל. כלומר, אין מידת הדין בעולם. יש פה בעיה, יש פה בעיה, יש מידת הדין.
אתה מערער את המשפט,
נכון, נכון, נכון. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא, כל המנגנון שלו, לא שווה כלום, יש יום אחד, שאם אתה נכנס לתוך המערכת הזו של היום הזה, אז אתה מחוץ לכל העניין. אז איפה המשפט, איפה השם במשפט יעמיד ארץ, איפה כל הצדק האלוהי? אבל בינתיים אנחנו רואים שהיום בעיצומו מחפש. כולם דומים למלאכים, אז אני לא מבין. אז יש פה קושייה רצינית, שאלה אמיתית. איך יום הכיפורים יכול לחפש אם האדם נכנס מלא בחטאים? מה קורה שכן יכול לחפש?
תביא איך הוא נכנס.
אז אנחנו עכשיו אומרים שאנשים נכנסים, האדם חטא עד ערב יום הכיפורים, נכנס ביום הכיפורים, מה קורה לו שם? הוא אומר שאפילו חטא ביום הכיפורים עצמו. הוא חוטא ביום הכיפורים ולכן אין לו רשות שאין קטן ביום הכיפורים, אז הוא מחוץ למערכת. לא מבין.
טוב, אתה לבחור כדעת את משפט, לא חייבת את השטן.
מה?
מה, הוא צריך את השטן?
ודאי, הוא שופט צדק, אז הוא רוצה עדים, הוא לא עושה את השטן, אז מה, הוא השופט, הוא הזה, הוא הכל לבדו.
מה?
זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא בנה מנגנון, כדי שלא נערער אחר מידותיו, להיות משפט צדק. אז הוא נתן אפשרות לשטן לומר את מה שיש לו לומר. זה דמיין לעצמך, להבדיל אלף הבדלות, יש פה שופט, כמו שיש לנו שופטים כאלה. הוא הכל. לפני שהעורך דין כבר יהיה, הוא כבר שפע את הכל, הוא כבר הוא הזה, הוא העד, הוא הכל. איפה אז? בסדר, אבל אנחנו, זה הכוח של אלוהי ישראל. אלוהי ישראל זה אלוה שיש בו, כן? הוא שומע, הוא שומע על המקטרגים. כשבאו המלאכים ואמרו לו, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא מנפנף אותם, תעופו מפה. הוא מקשיב, כי הוא אלוהי צדק, הוא אלוהי המשפט, המלך המשפט, אנחנו אומרים פה. אז איפה המשפט פה? איפה הצדק? אז אחד נכנס לבית בגלל שנכנס לתחום שלך, מין, כן? איך קוראים לזה? לסדירות? נסגרו הדלתות, נגמר, אי אפשר לבוא לקחת אותו? מה קורה?
אז
אם השטן
לא
מקטרג,
אז
זה
לא
יהיה מאוד שזה יכול לקחת חובה. אז זהו, הקב"ה בנה מנגנון כזה שהוא שולח, כן, את המקטרג שהוא יאסוף את החטאים כביכול. המקטרג הוא אוסף את החטאים ורוצה אותם.
אם אני מקטרג, אז אפילו
אם יש חטאים... אז זה תלתות השאלה. הרי ביום הכיפורים אין מקטרג. אז אפילו אם יש חטאים הם לא מופיעים. אז מה, הקב"ה לא יודע? בטח הוא יודע. אבל למה זה לא פועל? מה קורה פה? כן, השאלה היא שאלה גדולה.
אנחנו בעצמנו בתפילה, אנחנו מקטרים על עצמנו.
שמה?
אנחנו אומרים, כל
הפעם. פה אתה רוצה את זה לא כדי להזכיר את החטאים שלך, כי זה חד ושלום חוזר על קיאו, אלא אתה אומר וידוי, זה כל מה שאתה מתחרט עליו. זה לא, כן, אתה אומר, הוא חטאנו, עבינו. אתה לא אומר לו את זה ככה. אלא אתה אומר לו במנגנון שאני לא רוצה כבר, כן? אני כל כך פגוע מזה שאני הגעתי למדרגה כזאת, אני כל כך פסיתי מהדרך האמתית. זה לא שאתה אומר לו את זה בשמחה, כך הנה הכל, כל מה שעשיתי, כך הנה. ואני אומר לך עוד יותר. זה חוצבה. זה לא הרבנית אומרת, זה הרב קרליבך אומר. כן, אבל היא צריכה להגיד בשם אומו. הרב קרלי בחומר הזה, בשם חסידים, שהחטאים שאנחנו שוכחים הוא זוכר, והמצוות שאנחנו זוכרים הוא שוכח. כלומר, אם אחד רוצה לקחת לעצמו כבוד, כן, והוא זוכר את המצוות שהוא עושה, אז את אלה, אפילו המצוות, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה יותר מדי לוקח כבוד לעצמך, אז הוא שוכח אותם. וחטאים שאתה בכוונה שוכח, כן, חטאתי מגדיל תמיד, אז הקדוש ברוך הוא שוכח אותם. אז זה נכון, זה נכון, אבל זה וורד חסידי. זה וורד חסידי, זה נכון, בהחלט נכון. אבל פה אנחנו רוצים להגיד, כן, מה קורה? יש פה מנגנון. אז לקצה מידת הדין, אם לא ניתן לו ביום הזה רשות לקטרג בכלל, אז ביותר יש להבין מאמר חז"ל שהוא נעשה סנגור עד כדי להמליץ, יש לך עם כמלאכים, ואיך קטגור נעשה סנגור. יש להביא מאמר חז"ל, כן, אני חוזר, שהוא נעשה סנגור, כן, מה זה סנגור? מה זה סנגור? איך הוא יכול להגיד סנגור, אם יש לך עם כמלאכים, ואיך קטגור נעשה סנגור? אני לא מבין. השטן עכשיו, מה הוא עושה?
נהיה
סנגור של עם ישראל. קטגור יכול להיות סנגור?
במשה שנה, כשאתם רואים אין קטגור לעשות סנגור,
כן,
זה כמובן שאני סבירה, בשביל הרגע יצח גם מוכנים לדעות ברגי. חוץ שבשם כאן מדבר שזהב.
זהב.
אז אומרים שבקודש הקודשים אין קטגור לעשות סנגור.
עד לפנים.
עד לפנים, אבל בקודש, אז קטגור יכול להפוך להיות סנגור. ואנחנו אמרנו שאנחנו בקודש פה ביוד. אז קטגור יכול להפוך את
זה. אתה אומר בקודש שני קודשים לא.
לא, בקודש אין קטגור נוסף שני, אבל בקודש כן.
אוקיי, אז אתה אומר שמה שיבורים זה קודש. זה לא קודש הקודשים.
זה מה שיוצא, אלא אני שאלה. אם זה קודש, אז קטגור יכול להפוך את זה.
נראה. אתה דייקת בעניין של קודש, זה לא קודש הקודשים. ובגמרא יומה, דף תיבר, עמוד א', אמרינה, אמר רב לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. איפה זה כיסא הכבוד? באיזה מדרגה? איזה ספירה? כיסא הכבוד זה בינה.
נכון.
אז אמר רב לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך. מה זה עד השם אלוהיך? מה זה שובה עד השם אלוהיך? לא מספיק תשובה עד השם? למה השם אלוהיך? למה מוסיפים מילים? מה? מה זה השם אלוהיך? עד מתי אתה צריך לשוב? שובה ישראל עד?
השם הוא
האלוהים. יפה מאוד. עד שהשם הוא האלוהים, זה מה שאנחנו אומרים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אז אני שואל אתכם עוד שאלה, מה זה אומר? יפה מאוד. אז אתה מחבר את כל מה שאתה רואה פה, זה אין טוב. כלומר, אצל אומות העולם, אומות העולם מאמינות במה? בשם או באלוהים?
יפה. לא באלוהים. בשם.
כלומר, באלוה שהוא למעלה. זה נקרא לא ידעתי את השם. מה זה לא ידעתי את השם? אני מכיר, עובדה, אני אומר. יוד כבבקה, כן, פרעה אומר, לא ידעתי את יוד כבבקה. אתה שוחק עלינו, אז למה אתה אומר יוד כבבקה? למה מה חסר לו? שיוד כבבקה מתגלה כאן, שזהו אותו אחד, זה מה שחסר לו. יפה, זה מה שאנחנו מאמינים. שוב הישראל, עד השם אלוהיך, עד שתעשה חיבור בין הוויה לאלוהות. אבל אם אתה מנתק בין הוויה לאלוהות, אז אין תשובה. התשובה היא רק כשיש חיבור אחדות וגילוי ייחוד, כן? שבכל העולמות, שאין עוד מלבדו.
זה חיבורים חסד לדין, רחמים אלוהים.
רחמים, השם אלוהיך. בסדר, אבל אנחנו מקרינו עולם של ריבוי, ואנחנו הולכים עד המדרגה הזאת. נכון. רבי יוחנן אמר עד, ולא עד בכלל. מה זה מוסיף?
הוא לא יודע מה אלו איך. עד זה
אתם אלו איך. אבל לא, זה לא עד בכלל.
זה לא עד...
לא עד הוויה. לא נשאר בהוויה. לא נשאר בהוויה.
יפה. לא להישאר בהוויה, אלא בהוויה שמתגלה באלוהות. זאת אומרת, בשייכות. בהוויה יש שייכות? אין שייכות, נכון? ושבת עד השם, אני לא יודע מה, זה לא שייך לי. אבל פה אלוהיך. יש פה אלוהים שלך. זה החידוש. אם אתה מאמין באיזה כוח שיש שם ומנהיג את העולם, עדיין זה לא תשובה. אתה צריך להאמין שהאלוה הזה הוא שייך לך. אתה בקשר איתו, עד השם אלוהיך. יש לו שייכות, והוא מסתייך אליך. לא שאתה עמו, אבל הוא אלוהיך. תשימו לבתורה לפעמים כתוב, אני אהיה לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. מה, זה לא מספיק? אם אני אלוהים שלכם, אתם כבר עם שלי, לא? לא. הוא יכול להיות אלוהים שלנו, ואנחנו לא העם שלו. ולהפך, אנחנו יכולים להיות העם, והוא לא אלוהים שלנו, חז ושלום. פה יש שייכות. אז התשובה היא עד שם. מה זה קשור לכל מה שלמדנו עד עכשיו? כל השאלות שלנו עדיין נשארו בלי תשובות. אנחנו נמשיך להתקדם ונראה להגיע. והנה, מי זה שמי יוסף? בני יהושע. בני יהושע בראש השנה, בגמרא, דף ז' עמוד ב', על מה שאמרו שם, כי בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. מה זה תלויים ועומדים עד יום הכיפורים הבינונים? כלומר, צדיקים נכתבו ונחתמו לאלתר לחיים. רשעים נכתבו ונחתמו לאלתר למיטה, חד ושלום. ובינוניים תלויים ועומדים. מה זה תלויים ועומדים? כן, אז הרב גבי מסביר תמיד שתלויים ועומדים, זאת אומרת, יש לו את החבל, אבל הוא עומד על כיסא. או שמורידים את החבל, או שמורידים את הכיסא. זה נקרא תלויים ועומדים. אם מורידים את הכיסא, חבל עליו. אם מורידים את החבל, אז הוא עדיין עומד על כיסא. אז הבינוניים הם ככה, הם באמצע. עד מתי? עד יום הכיפורים. זכו, כלומר הם עשו עבודה במשך עשרת ימי תשובה. בעשרה ימים האלו, שהם בכלל לא עשר, אל כמה? מה אתם אומרים עשרת ימי תשובה, אבל זה לא נכון. כמה ימים יש? כבר הורדנו יומיים של ראש השנה, ולא יום אחד של כיפור.
בשבת.
אז נכנסנו רק שבעה ימים נשאר לנו.
בשבת.
בשבת. כן, אבל קוראים לזה עשרת ימי תשובה, כי כוללים גם את ראש השנה וגם את יום הכיפור. אבל אנחנו חושבים שזה עשרה ימים בין. לא, אין עשרה ימים בין. על כל פנים, עד יום הכיפורים יש עבודה רצינית. כלומר, כל מה שאנחנו לא עושים במשך השנה, אפילו חומרות, אנחנו מנסים לעשות באותם עשרה ימים. אז כל אחד מעלה את רף היעדות שלו, הגישה שלו לקודש, עוד יותר. אז הוא עוד יותר מקפיד על דברים ומחמיר על עצמו, כמובן צריך להחמיר על עצמו, לא על אחרים. לא לבקש מאחרים שיחמירו. כן? אבל כמה שיותר לעשות דברים, להתחזק יותר, לעשות יותר, כן? כי יש מנגנון שרוצים אחרינו במשך הימים האלה. זה ימים לא פשוטים שאנחנו צריכים להתקדם, 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 כדי ממש לגשת ליום הכיפורים כמו שצריך, להגיע נקי נקי. אז זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, חז ושלום, נכתבים למיטה הקשה. למה בצדיקים גמורים בראש השנה, וכן ברשעים גמורים, אמרו נכתבים ונחתמים, ואילו בבינוניים, גם כשזכו לא אמרו בהם ביום הכיפורים, אלא נכתבים ולא נחתמים. ראיתם תפשוט את השאלה? שאלה פשוטה. על הצדיקים הגמורים ועל הרשעים הגמורים כתוב נכתבים ונחתמים. יש גם כתיבה וגם חתימה. תכתבו ותיחתם. למה לבינוניים לא כתוב שיחת תאמו, כתוב רק שיחת תאמו?
לא כתוב
בינוניים
גמורים,
כתוב בינוניים גמורים. בינוני זה לא כמו זה היום, כן? מי אמר על עצמו שהוא בינוני? בגמרא. רבא. אמר כגון אנא בינוני. וואו, עלינה. הוא אמר שהוא בינוני. כדרך אגב, אומרים לו בגמרא, מור, כבוד הרב, אם אתה אומר שאתה בינוני, איזה חיים אתה משאיר לנו? כלומר, מה אנחנו? כן, אז הוא צריך להסביר שם. הוא מבאר כי חלוק יום הדין של ראש השנה, מאשר ביום הכיפורים. אז יום הדין בראש השנה, וביום הכיפורים יש הפרז בין הימים. גם כאן, אתם רואים כמה שאלות יש? עוד לא התחלנו בכלל לענות. אנחנו רק שואלים שאלות. אנחנו מרסקים את כל הבניין כדי לבנות אותו מחדש, אבל זה בעיה, זה הרבה שאלות. בראש השנה סדר הדין הוא משום מלך במשפט להעמיד ארץ. כלומר, ראש השנה זה יום הדין. הקדוש ברוך הוא מלך המשפט, הוא מעמיד את הארץ, מלכות, מחדש לכל השנה כולה. ויש בדין של מעלה, שדן, שיושבים ודנים, וכל אחד עוברים לפניו סבני מרון, כך אומרת המשנה, בראש השנה. יש בדין. ואנחנו יודעים בדיוק מתי עם ישראל ידון, ביום השני של ראש השנה, ולא ביום הראשון. ואומות העולם ביום הראשון, וכל אחד יש אפילו רמזים מתי הוא ידון. אבל מה קורה ביום הכיפורים? ולכן הוא יותר בדין, ראש השנה, ממש דין, כלומר אור גדול שמאיר בנו, ואור שהוא מאיר חזק מאוד, מה קורה? יפה, רואים את כל הקטנים. לכן השם אורי זה ראש השנה, זה האור שלי. אבל יפעי ביום הכיפורים, אז מה קורה ביום הכיפורים לעומת זה? וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא בעצמו דן. אתם מבינים מה קורה פה? אין כבר בית דין. הוא אמר לכל הבית דין, בסדר? שמעתי אתכם בראש השנה, עכשיו תנו לי להתקדם לבד, והוא יותר ברחמים. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו לבוס. ביום הכיפורים זה כבר לא בית דין, עכשיו זה עונה כבר על השאלות. איך יכול להיות? יש קצת, כן, כאילו אנחנו נכנסים, כן? עתירה מתחת כפי הכבוד.
אני אשמי זה חוצה ביום הכיפורים, בכל זאת.
לא, אל תתאמת, כן? אל תחתור ביום הכיפורים, אל
תכתב.
אני אשמי את זה. לא, עוד מעט נראה, כן? יש יותר רחמים, זה לא אומר שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כן? יש יותר רחמים, זה לא כמו בית דין, בית דין אין להם חשבון. הם רובוטים, רואים טק, 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 נגמר הסיפור. האבא, כן, אבינו מלכנו, אומר, תשמע, עשית הרבה שטויות, אבל עכשיו אתה לבד איתי. כן, זה כמו שאתה עולה, כן, כשאתה בבית דין, שופטים מדרגה חמורה. אחרי זה שולחים אותך לשופט העליון, ואתה לבד יוצא איתו. הוא אומר, תגיד לי, לא אני מנסה לך לעשות שטויות. אתה רוצה, אני יכול לסדר לך את העניינים, אבל תפסיק. פתאום משהו מתרקף שם. היית חושב שאתה עוד יותר בדין, משהו מתרחב. אם הקדוש ברוך הוא, זה על אחת כמה וכמה. אז יש לנו מגישה אינטימית מאוד ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא בעצמו מטפל בעניינים.
מה יש
לצדיקים
הראשון? אני לא עושה
תשובה,
הכל
אפשר לדבר, הכל חתום. נכון. כך אומרת הגמרא. אז כתוב שהם כבר נחתמו למיטה, כן? אבל כשחז"ל אומרים את זה, השאלה שלך טובה. יש סיפור בגמרא על רבי אלעזר בן דורדיא, שגם הוא, אותה אישה שהוא הלך איתה, אמרה לו, כן, לכולם יש אפשרות לשוב בתשובה חוץ ממך, שמעתי. מה הוא עשה? דווקא באותו רגע הוא עשה תשובה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אין יותר, זה כדי לעורר אותך. זאת אומרת, זה לא חתום וסגור ונגמר, אלא להפך, זה כדי לעורר את האדם שיגיד, לא, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה.
אז אומרים לך, זהו נכתב, אתה נגמר. זה מעורר את האדם, באמת אם הוא רוצה, כן להבין שהוא יכול להפוך את הכל. באמת באמת, אין שום זמן שאי אפשר. אין דבר כזה. זה חיצה החסידות, שכל רגע נתון, לא חשוב איפה הגעת, לאיזה מדרגה נפלת, גם איתם אתה יכול לעשות. נכון, זה באמת ככה. וגם הצדיק, יכולים לישון על שמריו. אני זהב, דרך אגב, מה זה דורדיה? זה לא שם של מישהו, כן? אפילו שקראו לו רבי לעזר בן דורדיה, זה לא שם שלו. זה ביטוי של משהו, מה זה דורדיה? זה ארמי. זה דורמי צרפתי. דורמי, כן? מה זה? זה השמרים. השמרים הם יושנים על היין, מתחת ליין. כן? זה נקרא דורדיה. אז איך יכולים לקרוא לאדם כזה שמרים, איזה שם? בוא לפה שמרים. אלא שהוא בעצם נרדם כמו השמרים, והפך להיות הקליפה. כיוון שכן, לא צריכים חתימה, כבר ידו כחתימה הזו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אין את החתימה הזאת שאנחנו רואים עם בית דין רגיל.
יש דין גם לעם ישראל?
כן, בוודאי.
לא לבוא לעם ישראל.
כל באי עולם, אין משפט צדק. כל באי עולם אומרים לפניו כבני נרו, כולל עם ישראל. להפך, אם לא היה דין לעם ישראל, אז אומות העולם היו אומרות, אתם כל הזמן מסתברים איך שאתם רוצים, למה אנחנו כן והם לא. וזו גם מעלתו של הבינוני, שתלוי ועומד עד יום הכיפורים, שאז הקב"ה חודן אותו במידת הרחמים יותר. אז ביום הכיפורים יש מין בונוס. מי שנגיע עד שם, כן, יש אפשרות לרקות יותר. וכבר ביארנו של דבריו ניחא מה שהרמב״ם כתב, גם בבינוני נחתם, ומשום שכתיבה וחתימה היינו הך. פה אומר כאן הרמב״ם שגם הבינוני נחתם. הוא לא סובר כמו הגמרא, שזה רק נכתב, כי הוא אומר שחתימה וכתיבה זה אותו דבר. ברגע שאתה כותב זה חתימה דבר. ככה אומר הרמב״ם. האמת שכתיבה וחתימה, כן, זה מדרגות בשיעור. הכתיבה היא בספר והחתימה היא במדרגות יותר גבוה. על כל פנים, אצל הרמב״ם זה אותו דבר. וכדבריו, משמע, בתנא דבאליהו, כן, אותו דבר אומר כמו הרמב״ם, שדורש על הפסוק ימים יוצרו ולא אחד מהם, שהכוונה, כן, תשימו לב איך כתוב זה לא, למדבר. ימים יוצרו ולא, יש יום אחד ששייך לו, להקדוש ברוך הוא. כביכול, עזבו לי את העבודה ביום הזה. אני נותן לשטן לקטרג 364 ימים, רק יום אחד תשאירו לי. זה מה שמבקש הקדוש ברוך הוא. כן, לקח לעצמו, יפריש לעצמו מזמנים יום אחד, כביכול, ולא אחד בהם. ומי זה אחד מהם? שהכוונה היא על יום הכיפורים, שהוא יום שהקדוש ברוך הוא בעצמו דן את העולם. לכן, מה יש יותר ביום הכיפורים? רחמים. אז אתם רואים את ההבדל, בראש השנה יש יותר דין. וקצת רחמים, אנחנו מנסים שהקדוש ברוך הוא יעלה מכיסא דין ויישב על כיסא רחמים. ביום הכיפורים יש גם דין, אבל הרחמים שולטים, כי זה הדין של הקדוש ברוך הוא. זה דברים שהם בסיסיים מאוד, צריך לדעת אותם, כן? שהבית דין שולטים בראש השנה, והקדוש ברוך הוא שולט ביום הכיפורים. הוא עושה את המנגנון, הוא בנה אותו בצורה כזאת. ויש לבאר טעמו של דבר, הקדוש ברוך הוא בעצמו דן ביום הכיפורים, ולא על ידי בית דין של מעלה, כמו בראש השנה. ובפשוטו יש לבאר, על פי מה שכתבנו, כן? מה זה בדין? זה מידת הדין העליונה.
זה לא שיש אנשים יושבים שם. בדין, זאת אומרת, כל המדרגות של הדינים, זאת אומרת, כל המדרגות של מידת הדין.
כל
הצד השמאלי. כן? שם זה חותך. וביום הכיפורים, למה את אומרת כל הצד השמאלי? לפי הפסוק. שמאלו תחת לראשי, מה שלמדנו בלילה. ומתי זה ימינו תחבקני? יום הכיפורים. בסדר? זאת אומרת שזה יום הכיפורים ואחר כך סוכות עוד יותר. יש עוד מנגנון.
ימינך פשוטה לקבל שבים.
נכון. ימינך פשוטה לקבל שבים. אז כל מה שאנחנו אומרים שזה יום הדין ובית דין של מעלה, זה מדרגה שהיא בעצם כל הצד השמאלי, השופט והחותך, ואין לו קשרות. אז מתחילים בדין כזה שהוא מאוד מאוד חותך. תשימו לב, מתי הדין יותר קשה? ביום הראשון או ביום השני? הראשון. כן, דינה קשיה. אחרי זה דינה רפיה. וככל שאתה הולך ליום הכיפורים, זה עוד יותר רפיה, כן? בסופו של דבר אתה כבר בסוכות, שזה כבר רחמים.
רחמים
זה קודם. גם שם, בתוך הרחמים עצמה, נפרט את זה אחר כך לגורמים. אבל, בכללות, זה שמירה, זה יום הכיפורים. בסדר?
יום הכיפורים שייך לעם ישראל.
יום הכיפורים שייך רק לעם ישראל. כן. אז מאמר אורי ואישי, כן? כי תשובת רבים מעורר בחינת כנסת ישראל בזוגו, ולכן עולה עד כיסא הכבוד ממש, וזה אליי תשוב. טוב, אז הוא מביא עכשיו עניין של תשובת רבים ביחס לתשובת יחיד. שתשובת רבים היא הרבה יותר חזקה מתשובת יחיד. מה זאת אומרת? שתשובת רבים עולה עד כיסא הכבוד, זה ממש אליי תשוב. זאת אומרת שכדי לעשות תשובה אמיתית, צריך לגלות את הבחינה של רבים, ולא הבחינה של היחיד. אני לא יכול כל הזמן להתקדם בסולו. כמה שאתה יותר בתוך עמי אנוכי יוצרת, כמה שאתה יותר ברוב עם, אז הדרת מלך. זאת אומרת שהתשובה כאן תלויה גם כן בקיבוץ. כי תשובת הרבים היא מבחינה זו של כנסת ישראל בזוגות. כשאנחנו ברבים אנחנו מגלים את הבחינה של כנסת ישראל. מה שאין כן היחיד, תשובתו רק בחינת עבדים או בנים. ולכן אין זה מגיע אלא עד כיסא הכבוד. אבל שמה מה כתוב? אליי כתוב, לא על כיסאי. אליי, מה זה אליי? כאילו בתוכי. מדרגה גבוהה מאוד, כלומר מי שנוגע בחיים שלו, במדרגה שנקראת כנסת ישראל, הוא נוגע במהות כביכול. מי שחוזר, עושה תשובה לבד, הוא מגיע עד כיסא הכבוד. כי זה עדיין או בנים או עבדים, זה לא אותה מדרגה. כלומר, התשובה הגדולה ביותר זה לשוב להיות עם. ברגע שאנחנו עם, למשל חזרתנו לארץ ישראל, זה מה שנותן את המדרגה הכי גבוהה. אז עוד פעם, אפשר ללמוד קבלה רק במונחים טכניים. ואפשר ללמוד קבלה ולהביא את הדברים, כן, למנגנון האמיתי, הפנימי, הנשמתי של הדברים, וזה ברוך השם עשה לנו הרב קוק. שקשה לראות במקומות אחרים. יש, אבל באופן גנוז מאוד. להבין מה זה עם ישראל. וכן משמע מדברי השערי הורה, שער ב', שבירך הטעם שתפילת רבים מתקבלת יותר, משום שהיא סוד אדנות. מה זה תפילת רבים? אמרנו כנסת ישראל. כנסת ישראל זה אדנות. שהוא סוד כנסת ישראל. אדנות, פתאי תפתח. מה זה אדנות? זה עם ישראל. לכן אומר רבי ישראל, לפני העמידה אנחנו מסתכלים אחד על השני, וכביכול מסתכלים, אומרים לכולם, בוא איתי. כן? לכן אנחנו מסתובבים, מי שרוצה, כן? נכנס למנגנון הזה, אנחנו ברוך השם דבר מניעה וחצי, בבית כנסת, שכל אחד מסתכל על השני, כן? לפני העמידה, ואנחנו כולם עושים תנועה כזאת. כלומר, אנחנו ביחד, אני לא עולה לעמידה שלי, לא אכפת לי מהחבר שלי. ואני צריך לחשוב על כולם, ולהיות עם כולם, זה עמידה אחרת. כנסת ישראל. לפיכך אינה נדחה. אז תפילה כזאת, שעולה עם כוח כזה, היא לא נדחה. כמו תפילה שהוא ביחיד, אומרים מי זה, מי זה החוצפן הזה? בוא נפתח את התיק שלו. כן, אבל כשאתה בא בכוח, כן? אז אתה נכנס. ותמיד זה אותו...
אתה יכול להגיד, אתה מסתבר בקבוצה, אתה מבלע. אבל זה אחרי, זה
אולי... מבלע, נכון?
לא.
אז התפילה שלך מבלע, מתקבלת.
כשאתה בא ביחיד...
לא, ברבים.
ברבים, אתה מבלע, אתה אולי לא בגלל, כן בגלל, אתה בתוך הקבוצה, רואים אותך, לא רואים אותך, אתה אחד מתוך מאה.
נו, מה זה אומר? עברת, עברת. תן 100 דרכונים, תן 100 דרכונים בגבול ותן דרכון אחד. דרכון אחד אני מסתכלת עליך שעתיים. וואלה, אתה עם השערות, אתה נכון?
נכון, ובמה דרכונים, אתה כל כך קיים ביד,
לא רואה אותו. אז מה זה אומר?
זה לא עניין של מזויר,
זה לא עניין של מזויר, זה עניין איך עברת, עברת או לא עברת?
זה עניין, זה עבוד. לא, זה בגלל לנסה לצור בתחילה, אם חצי תפילה, כן, חצי תפילה, לא?
נעצור ביחיד.
יחיד
ומתפלל. בוודאי, בוודאי. תפילה במניין, זה לא דומה בכלל, תפילה ביחיד. בוודאי.
עדיף, עכשיו לתפילה פה, למרות שאני חצי תפילה בכלל שצפת, מה שאני מתפלל לבד ולהתפלל.
אפילו אם אתה לא אומר את כל המילים, ברגע שאתה במניין, והמילים נאמרות, אתה כמובן שיהיה גם כן מניין גדול, חזק, לא סתם מניין, אבל עדיף מניין, לא חשוב איך יהיה, מאשר יחיד, תמיד. נגיד לך למה? ביחיד אתה לא מגלה קודש. ברבים אתה מגלה קודש, אפילו אם הרבים...
אני מגלה מה אני מגלה קודש, מגלה מה
עצמי, זה רב? לא, אתה לא מדבר, אתה לא מגלה קודש. ההלכה...
אני לא מגלה אולי...
לא, לא, גם בעצמך, שום קודש. נגיד לך למה. הלכה זה דברים מאוד ברורים. מקדישך ונעריצך. קדוש, קדוש, קדוש. מתי אתה אומר? אתה אומר לבד קדוש, קדוש, קדוש? למה? אתה לא יכול להזמין קודש. ברגע שיש מניין, אומרים קדושה, מזמינים קודש. הקודש יורד. זה שינה את כל התפילה. אתה מבין? אז אני מבין אותך, אתה מתחבר יותר, כי אתה מדבר יותר, ואתה חושב שאתה, וזה נכון, יכול להיות שאתה מרגיש יותר. אבל מבחינת התפילה עצמה, אין כמו תפילה במניין. אין יותר חדש מזה, אין מה לעשות, זה מציאות. כן? אתה מגלה בה קודם. אז נכון שאתה לא יכול להספיק את הכל, נגיד, ואתה לא נמצא בהכל, אבל יש למה עובד שאתה בתוך המניין, אתה איתו. והוא כמבואר כי מדרגה זו של כנסת ישראל בזוגו. עכשיו אנחנו לא מדברים סתם על מניין, אנחנו מדברים על כנסת ישראל. בתוך המניין עצמו אתה מגלה את הפנים של הפנים, שזה כנסת ישראל בזוגו, אינה אלא ברבים. ובציבור, מה זה ציבור? צדיקים בינוניים ורשעים, מי אומר את זה? אריזה. אם אתה רואה שיש בציבור רשעים, אז איך הם נכנסים? תפילה בציבור. אתה אומר את זה, אני רוצה להתפלל עם מי? עם הרשעים. הציבור זה צדיקים, בינונים ורשעים. אתה רוצה להתפלל עם רשעים? כן. אז כדי כך שאומרים בגמרא שמניין שאין בו רשע אחד, הוא לא מניין.
יש תפילה את השני, להתפלל עם העבריינים.
נכון. זה לפני יום הכיפורים?
לא,
לא, גם זה מספר. כן, להתפלל עם העבריינים. רציתי, מה? כן, כן. אז לכן, ברבי ובציבור, ואין היחיד יכול להגיע אליה. הנה, בשירוש. ואין היחיד יכול להגיע אליה. יחיד לא יכול להגיע אליה.
לא אמרתי שאתה מתכוון.
לא אמרתי את זה. אמרתי שיותר קשה, כן, אבל הוא לא מגלה קודם, בין כובחו.
היו גם דברים בתורה
שהמות
של חוקה שאתה תפעמים.
איך למשל?
מה אתה יודע, אתה תשמע,
אפילו
את
הסביעת
התורה,
ולא ניתן למקום. לא שמעתי דבר כזה, לא שמעתי.
אני לא מבין מה...
לא שמעתי דבר כזה. תביא לנו את הכל, אם אתה מביא לי חצי סיפור, אני לא יכול לקבל. אני אגיד לך למה. אם הגאון מווילנה אומר את זה, הוא אומר את זה על עצמו, בסיטואציה מאוד מיוחדת אולי. אתה יודע מה אומר הגאון מווילנה? הוא אומר שאם אתה יוצא מהסוכה, כל פעם שאתה יוצא ונכנס לסוכה, אתה צריך לברך להישב בסוכה. אנחנו עושים את זה? אפילו 100 פעמים הוא אומר ביום. אנחנו לא עושים את זה. אבל למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה על עצמו. הוא אומר, אני מקפיא על עצמי, אמר, כל פעם שאני יוצא מהסוכה, אני בעצם חדש. אז אני חוזר לסוכה, אני מברך עוד פעם. אבל לא שמעתי אף פעם שבאים למניין רק לשמוע ובוכים.
לא.
מה?
יש מצב, להגיד שלא פתאום לסוכה. להתפלל עם המניין, להתפלל לבד.
מתי? באיזה מצב?
מצב שאני מדברים בבית כנסת שאני הולך עליו.
אתה עכשיו מדבר על בית כנסת מיוחד. לא יודע.
אני מתפלל בשלומו, אין לי.
אני לא יודע. אבל כל העניין מה זה? זה גלות קודש בעולם הזה. זה לא לברוח למעלה ולהשיג הצגות. עוד פעם, מה אני כיהודי? מה אנחנו עושים כיהודים? מה ההבדל בינינו לבודיסטים? אתה יודע מה ההבדל? בדיוק ההבדל הזה. שהבודיסטי עולה לבד, הוא לא מגלה שום עניין של כלל, והוא יכול להתחבר לעולמות עליונים מאוד, ויש לו השגות, אני אומר לך שיש לו השגות, אני מכיר אנשים שיש להם השגות, אבל זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה כנסת ישראל וגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, וזה עובר דרך הכלל, מה לעשות?
אז חדלות ביחיד, זה לא נראה גם סוג של הכנה להתפלל...
מה שאתה רוצה זה בסדר, אבל אתה אומר לי עכשיו שכאילו... לא, אני אגיד לכם מה שאתם אומרים עכשיו בצורה אחרת, אתם תבינו כמה זה חמור. בשביל שעם ישראל יכול להיות בגלות, ולא בארצו.
אם הוא בגלות הוא צריך עלייה...
שם הוא פרט ופה הוא כלל.
כן, אבל אם הוא אמור לבנות את עצמו כפרט כדי להגיע לכלל.
אתה לא יכול לבנות את עצמך כפרט כדי להגיע לכלל. אתה קיבלת את כל הכוח שלך מהכלל. ולהפך, כלומר אם אתה לא מבין שכל הכוח שלך, שאתה עכשיו יהודי פרטי,
איך אתה יכול לבנות יותר טוב? כשאתה מקבל שיעור פרטי או שאתה מקבל שיעור בכיתה?
לא, זה לא דומה, אתה שואל שאלה אחרת. איך הגעת בכלל...
אני בונה את עצמי.
אבל איך הגעת בכלל למה שאתה? מאיפה אתה?
מהכלל,
נכון?
אוקיי.
אם אין לך הכרה של כל הזה, ואתה מקבל
ממנה.
אז בוא אני אתרגם לך את זה לימים. אתה יכול לחיות ביום ראשון במנותק מהשבת?
לא.
למה? כי השבת נתן כוח לראשון, נכון? וגם לשני וגם לשלישי וגם לשני. אותו דבר. אי אפשר לבנות את עצמך כפרט אם אין לך בכלל מושג מה זה כלל ישראל. אין דבר כזה. גדולי ישראל לא בונים את עצמם כפרט, אם לא, זה בודיסטים. גדולי ישראל, אם אתה מגדיר אותם כגדולי ישראל, ואני בטוח שהם כאלה, הם יודעים בדיוק מה הקשר שלהם אל כלל ישראל. ומשם הם מקבלים את הכוח.
אתה מבין
שבחרתי, נכון? למה? אתה עושה את שאלה, אני חייב לענות.
איפה כל הצדיקים
שמתנתקים? לא, זה לא מתנתקים. זה לא מתנתקים, זה להפך. ולהפך הם חיים כל החיים שלהם רק בשביל כלל ישראל.
בשביל כלל ישראל, אבל לא בתוך כלל ישראל.
למה? מתפללים במניין, רק שאתה לא רואה אותם. מתפללים בכוח של כלל ישראל, בכוונות של כלל ישראל, שאין כמותם. להפך, ההפך הגמור. להפך, זה לא בגלל שאתה לא רואה מישהו שהוא מתבודד, הוא מתבודד לבד, לא. הוא תפס לעצמו מנגנון, לא בגלל לברוח מהעם, הוא כל היום מתפל בעם. אין לו משהו אחר לעשות. כל היום הוא רק מתפל בעם ישראל, אבל בסוכה שלו, בסגנון שלו. וההשגה שלו היא כלל ישראלית, היא לא תדבר על אדם פרטי סתם כפרט. הוא לא יתפוס את עצמו כמניסק מהכלל חס ושלום. וזה מוציא את עצמו מן הציבור, לפי שפרט מן הכלל, כפר בעיקר. אל יוציא אדם את עצמו מן הציבור, אל תפרוש מן הציבור, זה הלכות, נכון? תביאו לי את מה שאתה מביא. מדבר ביחיד, נכון? למה? עוד פעם, למה? כי כל העניין זה כלל ישראל. אם אנחנו לא מבינים את זה, אתה חושב שאתה מקובל? אתה מקובל על עצמך? אני לא יודע. כן, מקובל אמיתי זה אדם שקשור ויודע מה הוא מקבל את הכוח שלו, כלומר מכנסת ישראל, בזוגו שקוצה ברכות. עכשיו, איך זה עובד בסגנון כאן, איך זה יופיע, זה משהו אחר. לכן, מתפלא, אני על מה שאתה אומר, אבל אם תביא לי מקום, אני מקבל, אבל אני לא מבין איך. זה, בסדר, אתה מתחיל להיות
רדך מה. אבל זה בעיה, אתה רואה שהדבר הזה, בדיוק כמו שסוקינג הזה, גם אני דיברתי וגם אני
מתחיל
עוד הרבה. אין מה להשוות בכלל מבחינה ההרגשה הפנימית שלך, כשאתה מתפלל לבד, עם הזמן שלך ועם הריכוז שלך, לבין הרייט הזה של ה-250 שמה של הציבור, נכון. זה משהו אחר
לא רב. אני מסכים במיוחד.
אבל זה לא תפילה.
בוא נצטרך שאלה אחרת.
במצב הזה שאתה במניין, אתה לא מתפלל, אתה נמצא בבית כנסת. יש התכנסות, אבל זה לא בתפילה.
אוקיי. אתה באוטובוס.
באוטובוס הזה, משה יצא ממצרים כדי להתפלל, כל אחד מהם הלך להתפלל בפינה הפרטית שלו, עם הריכוז האישי שלו. אף אחד לא היה בבית כנסת,
זה אתה לא יודע. כשאנחנו אומרים שבאמצע יצחק לסוח בשדה, לא אמרו לך שהוא לא היה במניין. כמו שכשאברהם אומרים לו, לך לך, אתה יודע כמה הם היו? כן? אברהם, לך לך, ויקח אברהם את חמורו וזה, כן, כמה הם היו שם?
הוא שמע את זה לבד, הם לא כולם שמעו את זה.
אבל, לא נכון, הזוהר לא אומר את זה. הזוהר אמר, מי שהגיע שם, אבל הקב"ה אומר את זה לכולם. אז שהוא הלך אברהם, כמה הם היו? כל האנשים שלו, כל העבדים שלו, כל הזה שלו. כשהתורה אומרת שמישהו הולך לבד, אל תתנינו לעצמכם סרט, שהוא לבד. כשיעקב פוגש את עשיו, כן? זה חמולות.
אבל כשיעקב חזר, ההתמודדות שלו עם המלאך...
למה? כי הוא לבד. זאת הבעיה. לכן מופיע המלאך, אתה רוצה לסף כדי לחבל בו ולפגוע בו, כי הוא לבד.
אני חושב שאם הוא לא היה לבד, הוא לא היה מגיע למצב שהוא היה יכול להתמודד עם המלאך. בגלל שהוא לא לבד.
קודם כל הוא לא לבד. יש איש איתו. יש סתירה בפסוק. ויבטר יעקב לבדו, ויעבד איש אמו. אז אם יש איש אמו, אז הוא לא לבדו. צריך להבין מה זה אומר. וכשאומרים לבדו, זה אומרים, כן, כמו שלמדנו, כתוב. אבל בפועל, יש מציאות כזאת. עכשיו אני שואל שאלה אחרת. זה לא בגלל שאתה נרדם באוטובוס, שהאוטובוס לא יתקדם. להפך. אתה ממשיך קלפים, קורא ספרים, נרדם, והנהג נוהג, וכולם הולכים לאותו כיוון.
אבל
אתה לא חווה את עצמם. אתם עכשיו מתייחסים לתפילה ברובד של ההרגשה. כלומר, אתם עושים דברים רק אם אתם מרגישים אותם. זאת בעיה. כי ברגע אתה לא מרגיש מה אתה עושה, אתה זורק הכל לזה. יש בעיה עם הדבר הזה. הגישה הזאת היא גישה מסוכנת. שאני עושה רק כשאני מרגיש. יש בעיה בזה. כי לא תמיד אתה מרגיש. היום אני מרגיש לא טוב. אני חולה. אז אני יכול להגיד, היום הקב"ה ברוך הוא תסלח לי, אבל אין כלום. לא. זה לא גישה יהודית. הגישה היהודית היא לא דווקא תלויה בהרגשה שלך. בקיצוניות אני אגיד, לא אכפת לנו מההרגשה שלך. אני אומר את זה דווקא, וזה לא נכון. אכפת לנו. אבל אל תגזימו לחשוב שכל הקשר שלנו זה דווקא כשאני מרגיש אותו. זה לא נכון. כל השנה אנחנו כמעט לא מרגישים את הדברים שאנחנו עושים. לפעמים אנחנו מרגישים עוד יותר חזק. אז מה, אז אני רק היום הזה עשיתי משהו? לא. הדברים הגדולים נעשים דווקא כשלא מרגישים אותם ביום יום. הלימודים הכי חשובים זה דווקא בלימודים הקטנים האלה של יום יום, בקביעות הזאת שאין הרבה, לא עולים למדרגות. ואין הרבה הרגשה. ובכל זאת עשינו דרך, 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 כמעט, כמעט, שלב אחר שלב. עוד פעם, כל מה שעובר דרך החוויה זה דבר די חדש. שאנשים רוצים להרגיש. אני לא אומר שזה שלימי, אבל אסור לקלוט את היהדות שלנו בהרגשה שכן קיבלת ועכשיו אתה עולה ועכשיו נרגשת את החיבור ועכשיו נרגשת את ההי. תדע לך שיש מנגנון אחר, שאתה לא מרגיש אותו אולי, אבל הוא כלל ישראל. למה? כי הוא טבעי יותר. אני אומר, לא, לא נעשה נשמע, זה לא, לא, לא מובן בצורה כזאת, של כאילו נעשה ואחר כך נראה אם נשמע או לא. נעשה נשמע זה בד בבד. אני אתן לכם דוגמה אחרת. בגלות, אני אגיד לכם, בגלות...
איך אתה מעמד אם אתה לא מחובר?
זה בדיוק מה שאני אומר לך.
אתה מחובר או אתה לא מרגיש שאתה מחובר? בסדר.
אז בוא נגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך. אם אתם יוצאים היום לגלות, היום אתם יוצאים לגלות, אני מבטיח לכם שאתם תרגישו בגלות את התפילה הרבה יותר חזק מבארץ ישראל. תלמד תורה בגלות, אתה תרגיש את הלימוד יותר חזק מפה. אני הייתי שם. אז מה זה סופר? לא. כי שם אתה מתחבר לחוויה בגלל שאתה זרוק. אתה בכלל בהתקר. פה בארץ ישראל אתה כל כך זורם עם הטבע של ארץ ישראל שאתה לא מרגיש בכלל. אדם ששוחה נגד הגלים, הוא מרגיש שהוא שוחה? כן. אז הוא אומר, וואלה, היום שחיתי. אבל אם הוא הולך בכיוון של הגל, הוא אומר, לא עשיתי כלום. אבל תראה לאן הגעת, הגל לקח אותך. אפשר להירדם, אבל מתקדמים הרבה יותר, כי הטבע כאן זורם כמו שצריך. זה מה שאני אומר, בבית כנסת בארץ ישראל, אולי אתה לא תראה שאתה עושה, אבל בגלל שאתה שייך יותר לעם, בגלל שאתה עם עמך ישראל, אפילו שהחוויה הרגשית הפרטית שלך לא התקדמה, זה לא אומר שלא עשית עבודה גדולה. לכן הוא מרגיש יותר את החוויה הפרטית מאשר את החוויה הכלל ישראלית. אבל אם תתרחש ותראה ותתחיל ללמוד בדיוק מה קורה, אתה תראה שבעצם החוויה הפרטית שלך לא כל כך חשובה, ואתה בטיול מאורגן, גדול. וכל עם ישראל מתקדמים. זה הבניין הגדול. למה התורה לא מספרת לנו את כל החוויות של כל אחד ואחד במשך המדבר? מה אתה חושב שלא היה כל אחד את כל הקריזות שלו, וזה היה בוכה, וזה היה מניג, וזה היה... מה? למה התורה לא מספרת לנו את כל הסיפורים הפרטיים של כולם? כי התורה מתייחסת לגדול, לכוח שמתקדם, עם ישראל, היא יודעת שיש בפנים פרטים. היא בטוחה התורה, ואנחנו בטוחים שהיו אנשים שהיו להם כל מיני עניינים כאלה שלא רצו.
גם
הכוח
הזה הוא
מורה
מפרטים.
לא, עוד פעם, הוא מרכיב את הפרטים. אל תחזור לשיעורים שכבר קבענו אותם. מזמן. הפרטים לא בונים כלל. הכלל ממנו יוצאים הפרטים. תראה מאיפה זה בא. הבינה, מי ברא את אלה?
הנה הפרטים האלה, אלה זה ריבוי. מי בנה אותם? מי. לא כתוב שאלה בראו את מי. אנחנו לא יכולים לעשות נשמה. הבנת? זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, אבל עוד פעם אני חוזר לחוויה הרגשית הזאת וההרגשה. זה לא כל כך ברור, זה מתאב. זה לא בגלל שאתה לא מרגיש שאתה לא עושה.
אז ההרגשה היא לא... אז אם דבר מהרגשה שלך היא לא כל כך לדרום.
נכון.
זאת אומרת, אתה נמצא בתפילה, כל תפילה חשובה. אבל תפילה זה נכון, ימים נוראים, ימים נוראים כאלה, ובאום יש לך זוג שמדבר כל הזמן על הבוס.
זה משהו אחר.
לא, אבל אני רוצה
להתחבר,
אבל
פה אל תחבר. לא, לא, לא. עכשיו אתה, על מה אתה מדבר עכשיו? על פרטים, לא על כלל.
אבל אני בכלל.
לא, 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 לא. פה אתה מדבר על שני אנשים שמדברים שם. אתה צריך לקום וללכת לראות אותם באהבת ישראל ולהגיד להם, רבותיי, אתם מדברים על דברים שאסור לדבר עם הכנסת, זה לא טוב. אבל אם אתה זורם ומתעצבן מזה, זה בעיה? זה מכניס אותך אבל. יפה, בסדר גמור, אני לא אומר שלא צריך להתרכז, אל תתבלבלו במילים, אני רק אומר כאן שהעניין הוא להיות בזרימה של הציבור. בתוך הציבור, אם יש אנשים שעושים טעויות, צריך ללכת להגיד להם.
האם זה
נורא?
חובה להגיד להם.
אז תלך לפעמים, זה כנס אחר. אבל לא לבד.
לא, לא,
לא. בסדר? אל תגיד, אני הבית כנסת הזה מעזבן אותי, אני הולך לבד. יש בית כנסת אחר. מה אתה אומר, הבית כנסת מה? לא נכון. יש מקומות פחות או יותר. יש מקומות פחות או יותר. אני אגיד לך לצערנו, כן? אולי זה, אני אומר עכשיו דברים שהם חיצוניים. אבל הספרדים מדברים יותר מהאשכנזים. ברוב בתי הכנסת ככה זה. אולי יש לך כמה שמדברים, אבל ברוב בתי הכנסת ככה זה. לפחות אצלנו, יש יותר נורמה כזו. שהספרדים ידברו יותר.
למה?
אני אגיד לך למה, כי הם גדלו בכל מיני מקומות, שבכנסת שמה זה היה מקום של התארגנות ופגיצה פעם אחת בשבוע. צריך להבין גם איפה הדברים האלה. בסדר, אני יודע, אבל צריך להבין מאיפה זה בא. אנשים היו מתגייסים פעם אחת בשבוע, איפה זה היה? בבית הכנסת. אתה יודע כמה זמן תפילה בבית כנסת בחול? אתה בא בשבע ויצא בשמש וחצי אחת. אתה כמעט הולך לישון איתם, אוכל איתם, זה מין חוויה כזו, זה לא תפילה כמו שאנחנו רגילים לראות אותה פה. אז צריך להבין מאיפה המנטליות של האנשים בער. מה היה, מה נתן להם, איך הם נבנו, איפה היה הבניין שלהם. אז נכון שהדברים הם מאוד מסובכים. אם אתה בא באמת להתפלל, אתה מתפלל שעה וחצי, שעתיים, נטו, גומר, מסיים את התפילה שלך, אתה בשקט. אז צריך להבין שיש מדרגות. יש מדרגות. זה ציבור. ואם אתה רואה שמשהו מפריע לך, אתה תחל את זה בשקט, בלי להתאבן, ללכת, לגשת, להגיד, תשמע, לא מתאים לתפילה, קשה לנו להתרכז, אנחנו עושים כאן תפילה, יש לנו תפילה בציבור, אתם פורשים לציבור בעניין הזה, אתם יושבים מהציבור.
אני חושב שלא לומדים מה תפילה בתפילה בציבור, ביחד. זה לא מה שספרת על הכיתות של המידה, להסתכל אחד לשני, וכאילו בוא נפיל ביחד.
כן.
אז זה
לדוגמה שלא זה תפילה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על תפילה, אנחנו מדברים על עמידה. אז זה עוד מוריד לנו הרבה, נכון? באמצע עמידה, אף אחד לא מדבר. נכון? תפילה זה עמידה. אז לא להתבלבל, יש הרבה עניינים פה. יש הרבה עניינים. כמובן שיש מקומות הלכתית שאסור לדבר, מי ברוך שאמר, עד סוף העמידה, וגם שם יש אנשים שמדברים. עד פעם, זה פרטים. צריך לטפל בפרטים האלה, אבל הכלל הוא תמיד אותו כלל, שהציבור, התפילה שלו מתקבלת יותר מאשר תפילה ביחד. אפילו אם אתה לא מרגיש. כי אתה זורם עם הזרימה הטבעית של הדבר. אתה עם הגלים, בכיוון הגלים. ולא בגלל שאתה מרגיש את החוויה שלך. כן, אמרנו, הרב קוק זה הכלל.
מי שרוצה הוא ליזום את הקשר עם האלוה, כן, זה עבודה זרה.
כן, אבל פה יש, התפילה היא הטקסט, היא העמוד 30 עד עמוד 60, או התפילה היא איפה שאתה מתקצר ונפות לעניין.
בעמידה.
אני מתכוון.
תפילה זה עמידה.
לא, בכל דבר. בכל דבר, בכל דבר.
לא.
בוודאי, בברכה, עזוב תפילה, בברכה. האם אתה מחובר כדרך לעניין הזה?
כן.
אתה מתכוון לזה שברוך אתה, השם, אלוקינו, שהכל נהיה בדברו, או שאתה ברכה של זה ותוצא?
נכון.
אז מה
הוא? אז
כשאתה במניין, אני לא רואה בזה תפילה. אני רואה בזה משהו של מקהלה, מין כסף כזה שכולם עושים, הולכים אחרי הספר תורה, חוזרים על ספר תורה, או עכשיו עומדים, עכשיו קוראים לי עמוד זה, אז איפה אתה מתחבר לאלוה שלך ולמילים שלך ולאה? אני מדבר על החבר שלי, אני מדבר רק על החבר,
אבל למה אתה מצליח להתחבר שם? ומי אומר לך שהקדוש ברוך הוא לא שמח, שהוא רואה את כל האנשים האלה?
אני בטוח שהוא שמח, לא יודע.
עוד פעם, זה עניין של איפה אני נמצא, האם אני מרגיש או לא מרגיש. אם אני לא מרגיש, זה לא עובד. אם אני מרגיש, זה עובד. אתה בטוח שזה ככה?
אני לא בטוח.
לפעמים אני מרגיש שזה לא עבד, שזה עבד. ולפעמים אני מרגיש שזה כן עבד, שזה לא עבד. אז אם אני צריך לתלות הכל בהרגשה של
זה, זה אומר שאני אבין, כן? זה אומר שהתפילה היא הטקסט עצמו, היא הפולחן, זה לא ההרגשה.
לא נכון.
כי אין הרגשה.
אני יכול להיות בתוך בית הכנסת, עם כל הקהל הזה שמסתובב והולך עם הספר תורה, ולהיכנס לכוונה האמיתית שלי. למה לא? אני צריך להיות מרוכז, ויציבה. תראה איזה בלגן הולך בישיבה, איך אני יכול לעשות חברות עם החבר שלי ו-250 איש צועקים? אותו דבר, תגיד לי מה זה, זה בלגן פה. תן לי ללמוד לבד בחדר לימוד שלי, בספרייה, כל מי שאומר,
אז מה?
אז איפה הלימוד האמיתי? בישיבה או בספרייה? לבד. אותו דבר. אתה צריך ללמוד, להתרכז בתוך הקהל הגדול הזה. זה הכוח. כן, להתרכז ולהיות מחובר, כמו שאתה אומר, ברך וכל העניינים, זה אמיתי. אבל בתוך הקהל, מה אכפת לך? להפך, אתה צריך לראות את זה כשמחה, שכאן מתקהלים אנשים, כן, ובאים כולם כדי לעשות תפילה בציבור, לנסוע בנסיעה אחת מאורגנת גדולה, כן, ולא בנסיעה פרטית. למרות שהנסיעה הפרטית היא יותר, תשמע, אני לא רוצה לשבור את הראש עם כולם שם, זה בלגן שלהם. אז מה, גם כשאתה לבד אתה עושה את זה, אחר כך למה אתם אומרים ככה? למה אתם אומרים עושים את זה כדי לגמור ולא להתפלל? אתם מלמדים חובה לעם ישראל, אני לא מקבל. למה? אנשים באים להתפלל, צריך לחבל. אנשים יכולים לישון. למה הם באים למניין? עוד מעט אתה תראה כל הבית כנסת מלא בסליחות. מה אין להם מה לעשות בחיים? זה לא נכון. לא ללמד חובה על עם ישראל. להפך. צריך ללמד זכות על עם ישראל. האנשים באים. אז כל אחד ברמה שלו. יש אנשים שחיו בחוויות כאלה שהם צריכים לעשות ככה, ואנשים כאלה ככה וככה וככה. אני צריך להיות לארג. להבין. עכשיו יש משהו שבאמת חורג ומחתיב ומפריע. צריך ללכת להגיד. ואין שום בעיה בזה, להפך, יש מצווה על הלכת.
אולי שם באמת הנקודה, אני חושב שאתה אומר איתי, אני ראיתי את הכנסת אחר לגמרי. אם אורך תפילה אחר, או מזמן אחר, ובאמת הכנסת לפה הוא פורט.
כי אתה מדבר על פרדיגה אשכנזית.
כן, לא, במקרה הזה כן. מה שבעצם לא אומר, אתה חושב שכל אחד הוא בעיה שלו, הוא קרא לו את כנסת אחר, שהוא זוכר בית כנסת אחר.
אוקיי.
או, אתה חי בית כנסת אחר, ושתום פה...
אני מבין, אבל עוד פעם, מה אנחנו רוצים עכשיו? סובניר או בניין? הנה, גם צוריאל אתמול בא, אמר לי, תשמע, נמאס לי פה אשכנזים למטה, ספרדים למטה, אשכנזים למעלה, בוא נעשה תפילה מאוחדת, עם נוסח אחיד. למה לא?
מה אכפת לי? מה אכפת לי עכשיו? המנגינות שאני זוכר מסבא שלי, או שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ויביא לנו גאולה? מה אכפת לי בסופו של דבר? מה אני רוצה? חוויה של מנגינות, של 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 סליחות, של שעות? שכנים האנשים עונים אמן באמצע כלום. כבר לא יודעים איפה זה, אתה מושך את המילה, אתה כבר לא יודע מה המילה הראשונה. הוא יושב והוא שר לבד, פגיטה. גם אותי זה יש דברים שמעצבנים. לא יכול לסבול. מה אני אעשה? אז אתה עושה לעצמך כיף, אתה שר לבד, כולם מחכים. גם על זה צריך לחשוב, אז יש כל מיני בניינים. יש אנשים שאורסים בני אדם, יש להם תפילה מסגרת. מגיעים לשבע, יושבים באחת, מסכנים. אז הם לא יכולים לסבול. הכוח של הריכוז של האדם הוא כוח ריכוז שצריך לסמצם אותו למדרגה מיוחדת. אתה לא יכול, בסוף זה הופך להיות שוק. כל הבית כנסת, הייתי בפריז ובית כנסת, אני אומר לך, שוק הכרמל יש פחות רעד.
אז זה אני מדבר.
מתנת.
איפה התפילה? איפה התפילה עצמה?
נכון. אז אתה צודק. אז יש דברים שבאמת, אז לומר.
אני לא רואה את האנשים באים
כל השיעורים האלה מביאים אותנו למודעות אחרת. מה אני בעמי, לא מה אני בעצמי לבד. זאת הבעיה. אנחנו לא נבלעים בכלל ועושים לאיבוד. הכלל צריך לכבד את המנגנון שלי הפרטי גם כן. לכן צריך להצטלב. אבל זה לא פשוט. זה נכון. זה לא פשוט. רוצים להמשיך לדבר על זה או שאני מצליח להשאיר? טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן. עוד מעט יראו כל הציבור. בגלל שמתחילים לפני. אם מתחילים הפוך ולא אומרים, אז ממשיכים לא לומר. הרבה בגלל שזה עשרת ימי תשובה ואומרים, אז כשמפסיקים, מפסיקים לומר, ואז לא עושים את כל החודש ככה. כי אם לא, אז הורדת את כל עשרת ימי תשובה וכל מה שכתוב שם. עכשיו, מאיפה זה בא? מעצם העובדה שהחודש הזה לא היה אמור להיות עם החגים כאלה. היה צריך להיות רק חג אחד בחודש תשרי. והוא חג הסוכות. מי עשרת בעצם? כל עשר היה אמור להיות מתמוז. תמוז אב ואלול, זה היה מתפרץ. אתם רואים שזה לא נורמלי. יש ריבוי, כן, הדביקו הכל בכמה ימים. אנחנו כבר לא יודעים איזה יום אנחנו. כן, אתמול האנשים חשבו שם ביום ראשון. עכשיו זה סבא, אתה מבין? זה לא נורמלי. למה? באחידה הוא מביא את זה בנהר הקדימות, הוא אומר שהמועדים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הם לא בזמנים הנכונים שלהם. בגלל חטא העגל, הכל זה. אז נכון, זה ככה. אבל אם זה היה מתחיל בבלות החנות, היינו ממשיכים. לא, אבל ראש השנה הוא בעצמו לא מדהים. אנחנו לא רק לא רוצים להזכיר בראש השנה את כל העניין הזה.
גם בראש חודש לא אומרים.
כן.
זה גם מתחיל.
בראש חודש מתחיל. אבל זה ריבוי, כלומר בחצי חודש. שאני אומר, אם התחילו...
לא, אמרת רק את ההתחלה.
לא, ההתחלה לא.
בראש חודש יש ראש חודש, זה לא אומרים.
לא יום אחד. יש ריבוי, שהרוב החודש לא, אז ממשיכים. אבל פה מהות החודש זה הסליחה. גם בסוכות יש סליחה, דרך אגב. התשובה לא מפסיקה ביום הכיפורים. רק היא תשובה מסוג אחר, תשובה בשמחה. אבל זה תשובה. כן, אז זה עוד סוגים של הרבה דברים. טוב, והוא כמבואה כי מדרגה זו יש של כנסת ישראל בזוגו אינה אלא ברבים ובציבור, כן? יש קביעה, רבותינו יודעים על מה הם מדברים, כן? הגילוי אינו אלא ברבים ובציבור, ככה אפשר לגלות את כנסת ישראל, ואין היחיד יכול להגיע אליה. מילים פשוטות. ובזה יש לבאר גם החילוק בין ראש השנה ליום הכיפורים, שבראש השנה שעדיין לא משלמה הנסירה, ויש בחינה במלכות שהיא עדיין אחור באחור. כלומר, הנסירה בראש השנה הייתה רק בראש, אבל כל השאר עדיין דבוק, אחור באחור. אין בה מדרגה כנסת ישראל בזוגו. לכן לא מרגישים את המדרגה עדיין של כנסת ישראל בזוגו. ולכן הדין הוא רק מבחינת בנים או עבדים. תשימו לב, זה עדיין כאילו פרטי. כמו שאומרים בתפילת היום הרת עולם, אם כבנים ואם כעבדים. לא אומרים אם ככנסת ישראל בזוגו. היינו אמורים להגיע לזה, נכון? אבל ביום הכיפורים זה הפוך. שכבר נגמרה הנסירה, וחזרה מלכות פנים בפנים, יש בה בחינת כנסת ישראל בזוגו. אז אני לא יכול להתפלל אם אני לא ממש מרגיש את הבחינה הזאת של כולם, אפילו עם העבר ימים.
אבל יש גם בחינה הפוכה.
למה?
יום כיפור זה הדין הפרטי שלך, אותו שבידוי. בראש השנה זה כלל ישראל, אתה לא רוצה לדוי, אתה חלק מהכלל הזה. על העתיד אתה מבחש, לא על העתימה האחורה.
זה מה שעוד פעם, זה לפי מה שאתה עושה כאן בעולם הזה, זה לא מה שקורה באמת. כולם עוברים לפניו כבני מירון, זאת אומרת אחד אחד. זה בראש התנה. להפך, ביום הכיפורים, אז אתה עולה לבחינה הכללית. כן, להפך. למרות הבידוי שאתה אומר ביום הכיפורים, כן, זה לא בידוי פרטי אינדיבידואלי רק על עצמך. זה מדרגה של גילוי אור השם, אבל בכללות. אז נכון, אמרנו שיש דין ורחמים בשניהם. אז שהרחמים מרובים ביום הכיפורים על הדין, ובראש השנה הדין מרובה על הרחמים. כן? ולכן השטן ירא לקטרג בבחינה הזאת. שימו לב למה השטן לא מקטרג ביום הכיפורים. בגלל הכלל. הנה הסוד. הנה הסוד. כלומר, האדם פרטי שיוצא מהכלל, השטן מקטרג עליו. אתם מבינים מה קורה? אז אתה אומר שאני מרגיש יותר, אבל תראה מה קורה. וכשאתה לא מרגיש, אבל אתה בכלל, אתה שמור מהדבר הזה. בבחינה זו, וכמו שאמרו חז"ל, על גוי ששבת חייב איתה, כי בשעת של אבי ולביאה אתם מתחברים, אחד שעובר ביניהם, חז ושלום הוא תורף אותו. מי שמתאים יוצאים פשוטו ביניהם. ולכן רק הקדוש ברוך הוא בעצמו דן, וממילא הוא ברחמים יותר מבראש השנה. בגלל שהוא לא שייך למקום הזה. כשיש חיבור, כן? הגוי פה זה השטן. זה הרמב"ם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתייחד עם כנסת ישראל ביום הכיפורים, זה ייחוד. ובא אחד זר, נכנס באמצע הייחוד שלהם, כן, ואומר להם, סליחה, אתם איפה יש שם פה? זה בדיוק מה שהוא אומר פה. הוא נותן את זה ברמב"ם, שאריה ולוויה מתייחדים, לך תפריע להם. כן, הוא גומר אותך.
וגם בשבת זה ייחוד?
בוודאי. אז גוי של שבת זה כאילו זר שנכנס בייחוד הזה של כנסת ישראל ובזוגו. ואתה במוח בכנסת ישראל. אז זה חד ושלום חייב איתה. אמנם, אם כי מיושב בזה הסתם שאינו מקטרג, אבל עדיין תמוע איך תתרוג. איך קטגור, סליחה, בכל השנה נעשה קטגור ביום הכיפורים. זה שהוא לא מקטרג בסדר, אבל עד כדי כך שיתחיל לאהוב אותי, זה מה שקורה לשטן ביום הכיפורים, מתחיל לאהוב את עם ישראל, פתאום מה קורה פה? הוא נעשה סנגור. ויש לבאר כל זה על פי דרך האריזה שחלוק בין ראש השנה ליום הכיפורים. האורות המאירים במלכות. זה השינוי. עכשיו אנחנו הולכים לשורש. למה כל העניין הזה בשורש? כי האורות שמאירים במלכות הם שונים. בראש השנה מקבלת המלכות מוחים של בינה. שבכל השנה הם מאירים בזה, ואתה מאירים במלכות שעומדת במקומה. כלומר, בראש השנה, העולם הבא, בינה, מאיר במלכות של העולם הזה, בלי להשתמש במעבר בצינור שנקרא זה. אלא שהמוחים העליונים יורדים אליה ומתפסים בה. וזה מתקדמו חזק שצריכים בראש השנה שופר כפוף, וכן הוא להלכה, למה? משום כל מה דקאי סיניס, ענף תיאטי. כל כמה שאדם מתכופף ונכנע יותר, עדיף בראש השנה. שמרמז על המשכת המוחין העליונים שיורדים למטה בראש השנה, כן? על ידי כך נופלת העירה וההכנעה לאדם. זאת אומרת, הוא מקבל מדרגה עליונה של אורות, אורים בראש השנה, ואז האדם, כן, ירד, כן? מי לא ירד יום הנורא. וביום הכיפורים, זה להפך. מה קורה? המלכות עולה למקום בינה. מה זה אומר? מה ההבדל? אם הבינה יורדת למלכות בראש השנה וביום הכיפורים המלכות עולה לבינה. מה קורה פה? מה זאת אומרת שאנחנו עולים לבינה או שהמלכות יורדת, הבינה יורדת לפה?
נו, אז
מה? נו, זה איפה אנחנו? אני אעזור לכם, מי מזמין את מי בראש השנה?
אנחנו
מזמינים את השם, זה נקרא מלכות. ביום הכיפורים מי מזמין אותנו? הוא מזמין אותנו. זאת אומרת שאנחנו אצלו, בבית. בראש השנה הוא אצלנו, בביתנו. ביום הכיפורים אנחנו אצלו בבית. למה זה דומה? לשבת, נכון? לשבת זה אותה מדרגה. ובמילה, עולה אימה לדיקנה. זאת אומרת, בתוך השבת עצמה, שבת שבת יום, יום הכיפורים, בנעילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כנסת ישראל ומעלה אותה עוד יותר גבוה בתוך היום עצמו. זאת אומרת, עד התפילה הכי גבוהה, שהיא הנעילה. ואז אמרים לנו, כל מה דפסיקי נתנס כעדיף. כמו שכתוב, נשא לבבנו אל כפיים. נשא לבבנו אל כפיים. כידוע, עיקר אחיזת כוחות הדינים הוא במלכות. שיש 120 פירושים אלוהים, והם נאחזים בתחתיים, כן, בתחתיתם, הנקרא אלוהים אחרים. כלומר, כשאנחנו נשארים בעולם הזה, אז יש לנו תמיד חשד שרגליה יורדות מוות. יש 120 צירופים לשם אלוהים. ברגע שהצירופים האלה נגמרים, מתחיל שלב שנקרא אלוהים אחרים. אז ירדת למדרגה שקשה מאוד, כן? לא ליפול למדרגות נמוכות שם. אבל לא, אני לא שמח מהתשובה שנתנו. מה ההבדל בין ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא כביכול, המלכות יורדת לכאן, וביום הכיפורים שאנחנו עולים לשם? מה זה עולים? לאן אנחנו עולים? אנחנו פה, נכון? מה קורה? לא נחה דעתי מהתשובות. מה 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 ההבדל? מה ההבדל בין זה? הרי בשניהם אנחנו נפגשים, נכון?
לא, אני
אומר
לך,
בראשון, כשהוא
בא לפה, זה יותר טוב, זה יותר קל. כי הוא בא לפה, זה יותר קל.
אבל אנחנו אומרים הפוך פה.
לא, זה באמת
הפוך. בראשון זה יראה. המלך בא ועוד עליך. תיירים, תנת. ובניון סיפור, הוא מזמין אותך ללכות, זה לא...
אנחנו פה מזמינים את כולם, שרים קצת. גם מזמין שלא יזמין אותו. כאן, בראש השנה זה תלוי בנו, אנחנו הזמנו, סבבה. מי שלא יזמין, לא יזמין. אז אין לו הולכים, זה כולם ברוך הוא לא בעלה. אבל ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא מזמין את כולם. גם את מי שהזמין אותו, גם את מי שלא יזמין אותו, כולם מזמינים אליו.
נו, אז מה התוכן?
זה יותר אחדות. זה מזמין את כל ישראל אליו. ובעוד השנה, החלקים שיהיו בחגיגה, חלק לא. מי שהזמין, מי שהזמין, מי שלא יזמין, לא יזמין, זה אין שם חגיגה. אז יום כיפור הוא מזמין את כולם, אז כולם בחגיגה.
אוקיי, מה יש מישהו שרוצה להקרא איזה מחשבה? מה ההבדל בין ראש השנה עם הסיפורים בעניין הזה?
ראש
השנה
זה מין כל אחד, נכון?
אוקיי.
ובעצם
אנחנו
כמלכות,
ככנסת
ישראל, הולכים אליו,
הולכים בו בדיוק. יפה מאוד, זה הכל. הסוד הוא שאנחנו לא יכולים לעלות בכלל. לזה ציפיתי. אתה לא יכול לעלות כפרט בכלל ביום הכיפורים למקום הזה שאנחנו מדברים. כלומר, אם אתה לא שייך לכלל ישראל ביום הכיפורים, ואתה לא חלק מעם ישראל בהוויה של עם ישראל, אתה לא יכול להגיע למדרגה הזאת. זאת הבעיה. בראש השנה, אתה כביכול יכול עדיין להישאר פרטי. למרות שאתה לא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא כפרט, אלא כעם. אבל זה התחלת הבניין. הרי המלאכה, כשאנחנו אומרים שאנחנו ממליכים אותו בראש השנה, זה לא רק היום הזה, העבר היום נגמר. זה התחלה. ביום הכיפורים אתה מודע יותר לבחינה הזאת הכוללת. ולכן אתה לא מסוגל להיכנס אם אתה לא, עם כולם, אפילו אלה שמעצבנים אותך. ואתה מתפלל בשביל העבריינים, כבר בערב, בכל נדרך. אם לא, אתה לא יכול בכלל לגשת למדרגה הזאת. זה הסוד. זאת אומרת, מכריחים אותנו, כן? הכרטיס כניסה לעולם הבינה, שמלכות עולה לבינה, זה בתנאי אחד. שאתה מופיע כעם, ככלל, ככנסת ישראל בציבור. אז אתה נכנס. אם לא, אז אתה, חז ושלום, ניתקת את עצמך מהכלל. זו בעיה. עוד פעם, אני לא אומר שכשאדם לא עובד את כנסת, הוא ניתק את עצמו מהכלל. זה לא מה שאמרתי. אבל כאן יש מודעות. והטעם כי המלכות בחינתה נוטה לדין, שזה בא רק על ידי שיש בחירה של טוב ורע בעולם. עוד תשובה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה, העולם הזה זה מלכות, נכון? המלכות היא נוטה יותר לרחמים או לדין? דין. אז כשהקדוש ברוך הוא יורד לפה, מה מופיע יותר? דין. אבל כשאנחנו, מלכות, עולה לדינה, מה זה דינה? לאן היא נוטה יותר? לרחמים. לכן יום הכיפורים הוא יותר לרחמים. בסדר? תשימו לב, אנחנו קצת מתבלבלים מהעניין הזה. אנחנו יותר חוששים מיום הכיפורים, ופחות מראש השנה, נכון? אנשים מגיעים ליום הכיפורים עם יותר פחד. זה ההפך. יום הכיפורים זה רחמים. רק אנחנו מתבלבלים כי הראש שלנו מבולבל. כי אנחנו צמים. ברגע שאתה צם, אתה כבר תופס פסוק של תשעה באב, אתה לא מבין למה. כן? אתה חושב שזה אותו דבר. שם אסור זה ואסור זה ואסור זה, גם פה אסור זה ואסור זה, זה לא נכון. שם זה בגלל שאתה באבל שאתה שם. פה זה בגלל שאתה בזקות שאתה שם. זה משהו אחר. שם אתה יושב על הרצפה לפני שאתה שם. פה אתה אוכל כמו מלך לפני שאתה שם. זה משהו אחר לגמרי. אז הגישה היא שונה. לא, אני שם, אני שם. אותו דבר. לא. הפעולה החיצונית לכאורה היא אותו דבר, אני בסתור, אבל הגישה הפנימית היא שונה לחלוטין. שם אני לא יכול לאכול, כי אני מת. פה אני לא רוצה לאכול, כי אני חי. להפך. בסדר? לא ניגשים ליום הכיפורים באותה מדרגה שניגשים לצום אחר. תמיד מתנתקים רק בצד העליון. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. נכון. אבל בשורש שלא זה הכל רחמים. לכן עולים, 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 ובמילה עוד עולים עוד יותר גבוה. עד המדרגה הגבוהה שדיברנו עליה, כן? בקנדל. והזקן של אריך הנתים. זה יכול להיות מתחת לזקן של סבא. כן? מדרגה כזאת של חום, של אהבה. אז אתה צריך לדמיין את הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, כן, כזקן מלא רחמים, כך כתוב, עם זקן לבן. אבל אנחנו לא מדמיינים אותו ככה, אסור לנו, כן, לתת לו צורה ודמות. אבל יש מדרגות שחזל בתורת הקבלה המחישו, אז אנחנו עולים מתחת לזקן, כן, למקום חם, מקום שכיף להיות בו. אתה מתקרבל שם, מתחת לתמיכה האלוהית. אז הבוחר בטוב זוכר לשכרו במידת הדין, כמו שאמרו חז"ל, הצדיקים נידונים לזרוע. אז הטעם, כי המלכות בחינתה נוטה לדין, שזה בא רק על ידי שיש בחירה של טוב ורע בעולם, והבוחר בטוב זוכר לשכרו במידת הדין, כמו שאמרו חז"ל, הצדיקים נידונים לזרוע, ורק על ידי בחירה נקראת מלכות. מה שאדם מקבל עול מלכות המים ברצון. אבל כל שבא בלא בחירה הוא בגדר שלטון. נכון? ממשלה. ולא מלכות. אז אנחנו צריכים להגיע לרצון, לבחירה הזאת. אז אני שואל אתכם עוד פעם שאלה. בראש השנה יש לנו בחירה? עדיין לא, למה?
זוכים.
אנחנו אחור באחור. אז אנחנו רואים שאנחנו באנו להמליך את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להמליך אותו בממש בשלמות, רק מתחילים. כי כל עוד ואתה באחור באחור, הסברנו מה זה אחור באחור, זה... כפייה. מתי אתה עובר פנים בפנים? ביום הכיפורים. כן? עכשיו יש דיבור ביום הכיפורים?
לא.
אם אנחנו פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתייחדים איתו? לא. הדיבור זה רק בשמחת תורה. אז תשימו לב, אנחנו בתהליך אחד גדול. יפה. זה היוצאים, זה היוצאים, כן? אנחנו כבר לוקחים אותו בשלמות, הוא לוקח אותנו בשלמות. אנחנו רוקדים עם הספרים. נכון? בחתונה אין עדיין דיבור. אחרי החתונה אין דיבור. נכון? זאת אומרת שזה חתונה עצמה שבשלבים. בסדר? אז אנחנו עומדים אחד מול השני ביום הכיפורים. בסדר? אבל עדיין אין זיבוב שלם. יש מדרגה של זיבוב, אבל אני לא נכנס אליה כדי לא לבלבל אתכם. אבל הזיבוב ממש זה בשמיני עצרת. יש שיעורים שלמים מה קורה בארבעה ימים שבין יום הכיפורים לבין סוכות, קודם כל. לאט לאט, בעזרת השם, יש לי רגעים כאלה. ויש ארבעה ימים, ואגב, הרב קוק כותב ממש שיעור שלם על העניין הזה. ארבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מה קורה? וביום הכיפורים, סליחה, בין יום הכיפורים לסוכות, ובסוכות עצמו, אנחנו מתחילים את הבניין של כל השבע ברכות. זה שבע ושתיים. אז זה השבע ברכות, ואז אחרי זה יתידו. כן, אז החופה זה הסוכה, ולכן יש מצווה אפילו להתייחד בתוך הסוכה. ולישון כמובן למצווה הכי גדולה בסוכה. יותר מאשר לאכול. תשבו כאן תדורו, אומרים חז"ל, יש קפדה על השינה בסוכה יותר מאשר באכילה. כי השינה זה ייחוד. שולחן ערוך מפורט שהעניין של השינה בסוכה. אז
נכון, נכון. תמיד, גם ביום הכיפורים אמרתי לכם שיש עוד, אבל במדרגה אחרת. בכל דבר יש את הכל, רק צריך לדעת מי שולט. בסדר? אז גם ביום הכיפורים שאין עדיין ייחוד שהם עומדים פנים לפנים, מדרגה קטנה יש. בשביל הסרט זה כבר ממש הייחוד. זה ממש הייחוד. ממש. גמרנו, שמה זה סיום, כל הבניין זה החותם, כן, סיף כתבה, אנחנו, כן, אוסענה רבה, כן, סוגרים את הכל שם. בשמחת תורה נגמר כל הסיפור, כל מה שבאים לראות חודש אלול, שמה מסיים. זה עבודה רצינית של 51 יום. אבל זה עבודה, עבודה רצינית, יש הרבה הרבה פרטים. אני מצטער אם זה קצת מבולבל, זה הרבה דברים, זה כבד, הנושא הוא מלא, מלא, טעון, פרטים, מיליארדים של פרטים, ופה זה כלום, אנחנו בכלל נכנסים לעובי. כן, התלבטתי אם להגיד שיעור ממש של פרטי פרטים מה קורה, הייתם מתבלבלים לגמרי. אז לא רציתי, רציתי שזה יתאר גם כן קצת קשר ראשון. ולכן עיקר יוניקתם ואחידתם להיות קיימים בעולם הוא משום הרצון העליון לבחינת מלכות למוכרח שיש טוב ורע בעולם. לכן דווקא בראש השנה שיש גדלות המלכות על ידי המוכרים מדינה שבאים אליה, שלא על ידי המתקת הזה, מתגברים הכתרוגים. אז בראש השנה אין מעבר דרך זה. נכון? אז הכתרוגים מתגברים. ולכן דרשו בזור הקדוש, פרשת שמחת, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, שזה בראש השנה. מה זה ביהי? לשון... ביי. שיש להם התגברות יותר במלכות. יום הדין. לכן כן, בכל השנה יש להם אחיזה באחורי המלכות לבד, כיוון שפני המלכות נמתקים על ידי הזה. ולכן אין להם כוח קטרוג כמו בראש השנה. הוא יוצא שבראש השנה יש כוח קטרוג יותר גדול מאפילו ימים רגילים. כי בימים רגילים המלכות כבר נמתקת, כי האור עובר דרך זה. בראש השנה שזה בתרדמה, האור לא עובר דרכו כשהוא יורד, הוא יורד ישירות מלמעלה לתוך המלכות. אז יש תגבורת של דינים. יותר מיום רגיל.
זה מאוד לא קרק, איך קטע לא נעשה
עוד לא, זה עכשיו. זה המשך. והנה מובה באריזה, זה לא בשיעור אחר, כן? זה אותו שיעור. אז עכשיו אור הבינה במלכות בראש השנה ועליית מלכות לבינה ביום הכיפור. עכשיו הוא הולך להסביר את זה, אז אני לא יודע אם בכלל לא נספיק, אנחנו כבר... והנה מבואר באריזה, כי מאור הבינה בורחים החיצונים. וביאורו של דבר, כי בהאיר אור הבינה מתבטא לשורש. אני נותן לכם פרט קטן, שהוא חשוב לדעת. מאור הבינה בורחים החיצונים. אבל מאור החוכמה, מושמדים לגמרי. בסדר? מפה הם יכולים לברוח. כשזה אור החוכמה, הם לא יכולים לברוח, הם נשמדים. אי אפשר להחזיק עם אור החוכמה. אז באור הבינה מתבטל התורש והטעם של עמיקת כוחות שרה במלכות. באור הבינה משמעותה שמתגלה הרצון הפנימי העליון בתורש הדינים. כי זה תורש הדינים, בינה. שאם כי גילוי בחינת הדין במלכות מורה על רצון להיות מזונים בדין, שיש בחירת טוב ורע. אבל אין זה אלא חיצוניות הרצון, אבל אור הבינה מגלה פנימיות הרצון של כוח הדין והגבורות, שעל ידי זה מתבטלים החיצוניים ואין להם אחיזה כלל. כלומר, אם אנחנו במלכות לבד, האחרונה שבשם, מה מגלים יותר שם? כוח הדין, למה? כי זה חיצוניות העניין. אבל אם אני חוזר לפנימיות העניין, אתם רואים שזה אותה אות. והי. כאן ההבדל שזה הפנימית. בהי הפנימי יש ניתוק, כי אנחנו חוזרים לפנימיות הדברים של הדין, וכשאני הולך עמוק 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 בתוך הדין, מה אני מוצא שם? רחמים. בסדר? בעניין הצילות הדינים בתורשם, הוא לצורך הייחוד העליון של קוצה ברוך הוא, בתורש נשמת ישראל, כמו שכתוב בשיר השירים, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רספיה רספיה שרה בקיאה. כי לא תיתכן אהבה שלמה וגמורה בין ישראל לבין שבשמיים, מבחינת כנסת ישראל בת זוגו,
אלא על ידי מיזוג כוח הגבורות יחד עם מידת האהבה שנובעת מידת החסד. ואז נעשית אהבה בוערת, עד כלות הנפש, רצפי הרצפי. מה זאת אומרת? אם יש אהבה שהיא רק דינים, זה לא אהבה. צריך אהבה שיש בה גם חסדים. זאת אומרת, זה בניין משולב של אחד עם השני, ואז היא רצפי הרצפי של נגד לה. אבל בלי הגבורות, אם נגיד שזה רק אהבה בלי גבורה, או גבורה בלי אהבה, זה לא עובד. אז פה הוא אומר, אבל בלי גבורות, אין זה אלא אהבה שקטה.
זה מין נגידיות כזו פרווי. לא מלפתי. תנחש הבית.
אין כלום. אז כל החיים זה מין כזו... אבל אין אש בוער. צריך בזוגיות שתהיה אש. אבל לא אש אוכלת את הזוג, אלא אש היא שלהבת יא. מה זה שלהבת יא? של שתי אותיות ראשונות. י' ו-ה. לכן איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? איזה אותיות זה? י' ו-ה. איש י' של איש ו-ה של אישה. זאת אומרת שצריך בזוגיות חיות. לא צריך להיות כזה מין זרם שקט כזה, לא קורה כלום. זה לא ככה, זה לא נבנה. ולכן אין דבר כזה, זה כמו אהבת קטע כאהבת אב לבנים. זה אהבה של אבא לבן שלו. זה לא אהבה של התפרצויות, זה כמו בזוגיות. וזה סוד הסילות הגבורות שבהשתלשלותם נעשים בחיצוניות מבחינת דין, אבל כשמאים אור הבינה, אז בורחים החיצונים, כיוון שמתגלה שורש וטעם הסילות, הגבורות, שלפי זה אין להם קיום כלל. אמנם בראש השנה, שאין הערת הבינה בגילוי, אלא נאי שלה, בראש השנה, זה בינה שיורדת לפה, אבל מי יורד לפה? הנאי של הבינה, החלק התחתון של הבינה, זאת אומרת החיצוניות של הבינה, לא מתגלה הפנימיות, אז מה מתגלה יותר? דין. מתלבשים לכסלי המוח של מלכות, גם בינה עצמה הופכת לבחינת הלבוש שלה, המלכות של דין. כלומר היא תופסת את המקום שהיא הולכת אליו. עוד עניין לשאלה ששאלנו מקודם. בראש השנה שהוא יורד אלינו, אז מי תולט על הצבע? אנחנו, כלומר העולם הזה. אבל ביום הכיפורים שאנחנו כביכול עולים אליו, אנחנו הולכים אל המקום ושם שולטת הבינה, שזה הפנימיות, לכן אנחנו עטיפים בפנימיות. בסדר? יש סכנה. כשאנחנו יוצאים משם, מאותו עולם, אנחנו קצת עלינו בחוויה של כותנה, שמר גפן, במשך יום שנה. אז אנחנו יוצאים משם, יש סכנה, אז מיד צריך להיכנס לסוכה. לכן זה הבנייה של הסוכה במוצא יום הכיפורים, מהר צריך להתעסק בסוכה, כדי להיות מיד כבר בעניין של אורות מקיפים. כי אתה חשוף, הלכת לעולם כזה גבוה, נטרלו אותך מהעולם הזה, ממידת הדין, פתאום זורקים אותך חזרה לעולם הזה, במוצא יום הכיפורים אתה חוזר. החזרה הזאת היא מסוכנת. תמיד זה ירידה מעולם גבוה לעולם נמוך היא מסוכנת. היציאה מקודש הקודשים יותר מסוכנת מהכניסה אליה. לכן אנחנו אומרים, מה נאה היה הכהן גדול שהיה יוסף? לא שהיה נכנס. ואז מלווים אותו. למה מלווים אותו? סכנה. עושים לו יום טוב, נשארים איתו. כשהוא יוצא מקודש הקודשים, יש סכנה. כשאתה יוצא ממדרגה עליונה, אתה בסכנה יותר. סכנה, בגלל שעכשיו אתה חוזר ורוצים להתאחד בך, חיצונים. יש לך אור יותר גדול.
בגלל האור שאתה חוזר?
בוודאי. לכן אצל מי מגשים יותר, הקליפה אוכלת את מי יותר? את אלה שעושים תשובה או את הרבה יותר? את אלה שעושים תשובה. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, מה אומרת הגמרא? בוודאי שעשה תשובה. מה זאת אומרת? זה לא שבגלל שהוא עבר עבירה, אל תערר אחריו, הוא תלמיד חכם, הוא בטח יעשה תשובה בלילה. לא. בגלל שהוא עשה תשובה, אז הוא עובר אחר. יותר מסוכן, כשאתה במנגנון של התקדמות, באים אליך יותר, מנסים לכבל לך יותר. אז אותו דבר, תגידו, אז עדיין יש לו להפיץ לו?
כל הדבר לא חזור, כל הדבר לא חזור.
נכון. אז זה סכנה. על כל פעמים אנחנו צריכים להתקדם. וכמו שכתב האריזל, שהבינה נקראת הוא, כן, הבינה נקראת הוא. בדרך כלל הבינה זה נקבה. היא, כן? למה קוראים לה הוא? כמו שנאמר, ועבד הלוי, כן? הוא לשון זכר, כיוון שהיא מתלבשת בזה. נעשית כמוהו, שינת זכר. כוונות קריאת שמה. אבל בראש השנה, היא לא מתלבשת בזה, נכון? היא יורדת ישר למלכות, אז היא עובדת קריאת לי. הבנתם או לא הבנתם? בראש השנה אין המעבר דרך זה, נכון? בשלב הראשון. אז זה היא. בראש ביום הכיפורי, שזה הכל עובר בבניין של ניתוק, זה הופך להיות הוא. כרחם אב על בנים, לא אין. טוב, אני חושב שלא אין, לא נספיק בכלל. נכנסנו לכל מיני עניינים, אבל... אני מבקש מחילה. לא הספקנו, כן, לא הספקנו להיכנס, אבל הרעיון הכללי הובן דעתי. סיכום במילה אחת, איך אפשר לסכם? מה אתם תופסים מהשיעור? מה לקחתם מזה? מה אתם יוצאים? מה אתם יוצאים בכיס מהשיעור הזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים? ביום הכיפורים אנחנו לא יכולים לגשת לעניין הזה. אם אנחנו רוצים לעלות לעולם הבינה, לשורש הדין, שזה רחמים, בלי קצת להעמיק במובן הזה, בתכונה הזאת שנקראת כנסת ישראל. כלומר, בראש השנה היינו רק בנים ועבדים. כן, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולם, אם כבנים, אם כעבדים. בנים ועבדים זה עדיין לא כנסת ישראל בציבור. אנחנו לא רוצים להישאר במדרגה של בנים ועבדים, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתחתן איתנו כאיש עם אישה. כן? ובנוהג העולם שהאיש מחזר אחר האישה. אז אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחזר אחרי כנסת ישראל, וכדי לחזר אחריה צריך שכנסת ישראל בכלל תבין שהיא כנסת ישראל. וכל העבודה שלנו עכשיו זה להגיע לרמה הרבה יותר פנימית של עצמנו, כן, של הגישה היותר כללית שנקראת האומה, של כנסת ישראל. ואז כשאנחנו מגרשים את כנסת ישראל, אז אנחנו בכלליות. בכלליות כזאת אנחנו הופכים להיות אשתו כביכול של הקדוש ברוך הוא, ושם השטן לא יכול לקטרג. כלומר, השטן לא מקטרג על אשתו של הקדוש ברוך הוא כן יכול לקטרג על בנים ועבדים. לכן אין השטן מתקרב ביום הכיפורים, וזה בעצם יום אחד של יום חתונתו, יום שמחת ליבו. לכן הרוחות השניים, שזה הכתובה, ניתנו ביום הכיפורים. כן? כל מה שהתפספס לפני זה, ביום הכיפורים אנחנו באמת מתחתנים. ואיך אנחנו מבטאים את זה במציאות? היום לא מרגישים את הטעם, אבל כשבית המקדש קיים, אנשים לא באים להתפלל בבית כנסת ביום הכיפורים. הם הולכים לעשות סידוכים כדי להמחיש את כנסת ישראל בזוגו של הקדוש ברוך הוא. לכן לא היו ימים טובים לישראל, כפי שהיה ביום הכיפורים, שבהם יוצאות בנות ירושלים וחולות בכרמים. מה זה אומר? רמז לקוצה ריחו וכנסת ישראל, שזה היום של הזיווג האמיתי. במקום כזה אין אחיזה לחיצונים כלל וכלל, השטן לא יכול לקטרג. להפך, הוא גמר את העבודה שלו, הוא סיים את העבודה שלו, זה גמר התיקון. לכן הוא שמח ומסתנגור, הוא הופך להיות בקטגור. סליחה, מקטגור הוא מסתנגור. זאת אומרת, הוא מסנגר בסופו של דבר, למה? כי נגמר העבודה. סיים את העבודה שלו. אבל הוא מנסה כל עוד בין בנים ועבדים. ברגע שעלים למדרגה של כנסת ישראל בזוגו, עכשיו הוא משלים עם המצב, למה? כי זה בעצם הייעוד שלו גם כן. זה לא סתם לחבל, הרי הוא מלאך שנברא. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, את השטן. בשביל מה? לנסות להכשיל אותנו, אבל ברגע שאנחנו מצליחים, הוא בעצמו הרי לוחץ לנו יד, אומר לנו חזק וברוך, שיודע מה, היית חזק. אני עשיתי את העבודה שהוא נתן לי לעשות, אבל סך הכל מה אני רוצה לעשות? את רצונו. ורצונו מה זה? שתהפוך להיות כנסת ישראל בזוגו. הצלחת, שואך.
ולכן גם הקטגור נעשה בעצמו סנגור. שנה טובה ומבורכת. ותתחילו כבר עכשיו לתקן את העניינים שלכם, ולכן צריך לבקש סליחה, כפי שמגלהו, לפני יום הסיפורים, כדי להגיע למרדה הזאת הכי שלמה שיכולה להיות. כן? אז אני מבקש מכל אחד ואחת מכם, אם פגעתי בכם, כמובן שזה לא בכוונה, אפילו אם פגעתי בכם, זה יכול להיות שפגעתי בכם, אבל זה לא בכוונה. סליחה זה שלום, זה להפך, לפעמים זה נראה כפגיעה, אבל זה לא כפגיעה, אלא כדי לבנות דברים ולעשות את הדברים לפי סדר מסוים. למרות זאת, מכיוון שלא מה שאני חושב זה החשוב, אלא מה שאתם מרגישים זה החשוב, אז אני מבקש מסילה, סליחה וכפרה, אם פגעתי בכם, אם לא עשיתי משהו שהייתם מצפים שיעשה, או אם עשיתי משהו שחרה לכם וכאב לכם. אז אני מבקש ממש, שלוש פעמים, מסילה, סליחה וכפרה, מסילה, סליחה וכפרה, מסילה, סליחה וכפרה.